מה המצב, לפני שאנחנו מתחילים פרק חדש, יש לנו חוב לרוני.
נכון.
רוני הייתה צריכה להיות פה בשבוע שעבר, רוני פנטנש מלכאי, אמרנו, היא תבוא עוד פעם, היא כבר הייתה פה, על הצילומי פנים, אבל אמרנו, היא צריכה לבוא עוד פעם, כי יש יום אירועי זיכרון לעלייה מאתיופיה, שהיא עלייה, ואחד אנשים הלכו דרך ארוכה, והרבה מאוד נהרגו בדרך, אבל אז היא פתאום נהייתה סלב, היא הייתה צריכה להנחות כמעט את כל התקסים שהיו. אז אמרנו, טוב, תחכה שבוע, ואז ראיתי סיפור מעניין, אנחנו לא הכי מתים להחמיא לנשיא הרצוג, אבל מה ששלו שלו, ראיתי איזו יוזמה שלו, שצריך להרחיב אותה גם לקומות אחרים, אחר כך נדבר על זה, שהוא החליט לתת, להציע לציבור, לבקש חנינה, לציבור של עולי אתיופיה, והדור השני והשלישי של עולי אתיופיה, כי יש הפללה שלא כדין של המשטרה, והפרקליטות משתפת עם זה פעולה, והרבה מאוד בני נוער מסמנים אותם, ומתחילים את החיים שלהם עם הרבה כתבי אישום. אז אמרתי, אם כבר רוני בא, היא תיתן לנו את הסטטיסטיקה של ההפללה שלא כדין הזאת.
כן, אז
בכמה מדובר ובאיזה גילאים? תני את זה בקצרה ואז נתחיל.
ממש בקצרה. אז לפני היוזמה של הרצוג, אז אני אתחיל טיפה ככה, לך טיפה אחורה. באוגוסט 2021, מבקר המדינה פרסם דוח מאוד חמור וקשה, שמדבר על שיטור יתר כלפי יוצאי אתיופיה. זה לא הדוח הראשון, זה היו כמה דוחות, שבעצם הדוח הזה הצביע על כך שכמות המעצרים של קטינים יוצאי אתיופיה היא פי 3.3 משיעורם באוכלוסייה. אני חוזרת, קטינים יוצאי אתיופיה נעצרים פי 3.3 משיעורם באוכלוסייה, בגירים יוצאי אתיופיה נעצרים פי 2.5 משיעורם באוכלוסייה, שזה מספרים באמת מאוד גבוהים, וגם בעקבות זה בעצם הייתה באה היוזמה של הרצוג. עכשיו, בתוך הדוח הזה, מבקר המדינה עשה גם שיתוף ציבור, כלומר הוא שאל יוצאי אתיופיה על החוויות שלהם מול המשטרה, ואני רוצה להקריא לכם שתי עדויות, כדי ככה לסבר את האוזן, מה זה בעצם שיתור יתר.
קדימה.
בנער מספר, כשהיינו בני 13, ישבנו בגן המשחקים. נכנסו שני שוטרים, שמו אותנו ליד קיר, והשימו אותנו בוונדליזם שלא אנחנו עשינו. לקחו אותנו לתחנת המשטרה, וחקרו אותנו בלי נוכחות הורים. עדות נוספת, אחי הגדול היה מחוץ לבית שלו.
מי זה אחי הגדול?
זה עדות של מישהו שמספר,
של מישהו
לא אחי הגדול,
הגדול,
כן.
אוקיי.
מישהו מספר על אח שלו, הוא אומר, אחי הגדול היה מחוץ לבית שלו, וראה מרחוק אישה פצועה, שוטטת דם, הוא ניגש להציע לה עזרה, הגיעו שוטרים, וחשדו בו מיד שהוא בעצם זה שפגע בה, למרות שהוא רצה להגיש לה עזרה. וזה בעצם שיטור יתר, שמתחיל לא רק בשלב של המעצר, נמשך גם בחקירה ובהגשת כתב האישום. עכשיו, הרצוג, חשוב לי להדגיש שבעצם מדבר, היוזמה של הרצוג מדברת רק על רישומים פליליים, כלומר על תיקים שכבר נפתחו, שכבר יש בהם, יש כבר, הוגש כבר כתב אישום.
ברור, את השיטור יתר המשטרה צריכה לתקן את זה, צריכה לעשות הממשלה, ועומר ברלב
כן,
וכו'.
אז זה בעצם מה זה, ובעצם זה הזדמנות לקרוא כאן גם ליוצאי אתיופיה, וגם לחיילים דרך אגב, שהם לא יוצאי אתיופיה, שהם יכולים להגיש בקשה לבית הנשיא, למחוק להם את הרישום הפלילי הזה, להגיש בקשה לחנינה. עכשיו יש את הצד השני של זה, שזה שיטור, בעצם תיקים משטרתיים, כלומר, תיקים שלא הוגש נגדם כתב אישום, והם נמצאים ברישומים של המשטרה, ולזה יש סמכות רק של המשטרה למחוק תיקים, ולכן המשרד לביטחון פנים חייב לעשות איזושהי יוזמה גדולה לאומית שמדברת, גם לאור הנתונים של מבקר המדינה שמדברים על שיטור יתר, לצאת ביוזמה לאומית למחיקת הרישומים המשטרתיים שיושבים בעצם במחשבי המשטרה ופוגעים בנער כי הוא מסתובב עם עוד קין, זה פוגע בו בגיוס במשטרה, סליחה, בגיוס לצהל, זה פוגע בו בכלל לחיות חיים נורמטיבי,
זה בעיקר הפרת זכויות אדם באופן מאוד בהחלט. משמעותי, ואני מזכיר שמפכ"ל המשטרה רוני אלשיך הודה בזה באופן פומבי, לא ברעיון, לא בפיתת פה, בנאום שלו בפני קהל, שיש שיטור יתר והפללת יתר שלא כדין של המשטרה כנגד כל קהל במדינת ישראל.
נכון.
יאללה, מתחילים. טוב, יאללה, אנחנו מתחילים. יש לנו עכשיו את הפאנל שלנו בסלון, שזה את רוני, אתם כבר הצלחתם לקלוט, רוני פנטנש מלכאי, היא מחליפה את אמנואל, אמנואל מלמדת, אנחנו מקליטים בימי שני, ואמנואל מלמדת היום.
מה היא מלמדת?
מלמדת, אנשים אינטליגנטים, מלמדת, מתפרנסת מללמד.
וואו, איזה יפי.
ולילך, שמחליפה את סיוון, סיוון... סיוון חיתנה את אחותה בחתונה בסוף שבוע.
ראינו
את התמונות.
בעין גב, מי שראה, חתונה מאוד...
עין גדי,
חתונה מאוד מרגשת. טוב, אז מה הליינאפ שלנו היום? על מה נדבר? אנחנו בסוף, בפינת הפלייליסט שלנו, ג'ני פנטקין תבוא לנגן ולשיר ולהעיף פה את האולפן. אנחנו נדבר עם אופר נוימן, מנכ"ל איגי, שבוע, חודש הגאווה, מצד הגאווה בסוף השבוע, נדבר בכלל מה זה גאווה, למה זה ביוני, האם באמת כמו שנראה, המצב של הקהילה השתפר, או שזה פייק ניוז, ועדיין רוטפים להטאבים בישראל, נדבר עם רוני ארז, על קצת נזכיר את המלחמה באוקראינה, ואת מה שהיא חושבת, שזה הזדמנות לכל העולם להבין, שלא צריך להתמכר, לא לגז הרוסי ולא לשום גז, ובישראל יש שמש ואפשר ליהנות מנה, והתספר על המהפכה שהם עשו במקום העבודה שלהם, איך הם הפכו את העובדים לשותפים ולאנשים שרוצים ומשתוקקים לבוא לעבודה, לילך זה בעיקר בשבילך. ואנחנו נתחיל עם חנין מג'דלה, רצינו להזמין אותה כבר מזמן, מי שעוקב אחרי המאמרים שלה בארץ, היא עיתונאית בארץ, היא התחילה בפרויקט 21 של ארץ, אבל כל כך הרבה אנשים מצוינים התחילו בפרויקט 21, שרובם הפכו לעיתונאים, וזה דבר חשוב וייחודי, הפרויקט הזה, זה פרויקט שנועה לנדאו, שהיום סגנית עורך הארץ הגתה אותו, הוא חשוב במובן הזה, שזה כמעט המקום היחיד בישראל בעברית, ששומעים קול של ערבים פלסטינים אזרחי ישראל, לא באופן מכובס ולא באופן מעודס, אלא באופן זקוף קומה, הם מביאים את ה... קול שלהם, ומה שמגניב אצל חנין, זה ש בניגוד להרבה כותבים שנדבקים לדעה שלהם, ואז נהפכים לשופר של הדעה שלהם, היא לא נדבקת לדעה שלה, ואם היא רוצה לשנות, אם היא חושבת שהיא צריכה לשנות את דעתה, היא משנה את דעתה, ובדיוק זה ראיתי את זה הבוקר.
המאמר האחרון שלה בדיוק היה על זה.
בדיוק, לפני איזה שבועיים שלושה, היא פרסמה מאמר ש... שאמר בעיקר נדמה לי לאיימן עודה ולאחמד טיבי, אין לכם ברירה, צריך לתמוך בדבר הזה, בממשלה הזאת, בקואליציה הבלתי אפשרית הזאת, והיא התעצבנה מדברים שגם אני התעצבנתי, גם איתה התעצבן נדמה לי בשבועות האחרונים, מהלוויה של שירין אבו יקלה, מה שעשו עם הארון שזה זוועה, מה שעשו עם הדגלים שזה זוועה, האינדוס הזה, או המסגור הזה, שזה לילך, תכף נדבר על זה, כי זה אחד הדברים שמוצאים אותי מדעתי, כשאני ראיתי את האיגרת הזאת של ראש הממשלה, נפתלי בנט, כי אני חושב שהממשלה הזאת והקואליציה הזאת, היא לא יכולה יותר לדבר על רוב ציוני דומם. הממשלה הזאת היא ישראלית, היא כלל ישראלית. יש בה ערבים ויש בה יהודים. ולדבר הזה יש משמעות עצומה, כי זה הסיפור הפוך לסיפור שזה, אבל אכלתי את הראש.
באמת אכלת את
חנין.
הראש.
חנין. אלן.
אלן. אני מאוד שמחה להיות פה.
בכיף.
תודה על ההזמנה. מה אתה רוצה לשאול? אני מעדיפה שתשאל אותי.
וואלה?
תמקד אותי.
לא, תספרי לנו.
את יודעת, זה עיתונאים, עיתונאים. עיתונאים אוהבים לשאול. אבל כשבאים לרעיון, אז זה כאילו פתאום...
אז אני, ברשותך רגע, אני חוטף לאלדד רגע, כי, את יודעת, אומרים, ואני גם, אני, עוד פעם, אני מודה, אני מבולבל, אני לא יודע כבר כלום. יש, כל הזמן מדברים, יש בחירות באוויר, אין בחירות באוויר, יהיו בחירות באוויר, ביבי יקבל 40 מנדטים, בן גביר יקבל 90 מנדטים, זה... וכאילו אני אומר לעצמי, רגע, אולי אנחנו צריכים באמת לסתום את הפה, ואני לא ערבי פלסטיני ישראלי, זכויותיי לא מקופחות פה ולא מדכאים אותי ולא כלום, ואני אומר, רגע, אולי בגלל שאני כן מאמין בשותפות ישראלית ערבית, שהייתה צריכה
יהודית לקרות...
יהודית ערבית. יהודית ערבית, סליחה. אולי אנחנו באמת צריכים לסתום את הפה, ולחכות שאולי יגיעו ימים טובים יותר, אולי השמאל הישראלי יימצא איפשהו מתחת לאיזה אבן, ואז את באה וכותבת הפוך. אז שאת אומרת, שהממשלה הזאת היא, איך כתבת? אני לא זוכר, הגיעה לסוף דרכה או...
לא, אני חושבת שמה שאני כתבתי, שאם הייתה לי איזושהי תקווה של תקופה כזו שמאפשרת תקופה בעקבות, כמובן בעקבות הקואליציה או הממשלה, שמאפשרת איזשהו שלטון כזה חצי-חצי, שהוא לא, זאת אומרת, ימני מדי בפרקטיקה, בחוקים, בחקיקה, גם כלפי אזרחים ישראלים ערבים פלסטינים, או כלפי פלסטינים. אבל אני פשוט מרגישה בחודשיים האחרונים, וזו תסמונת של השמאל הישראלי, כי הם מאוד מפחדים מהתיוג של שמאלנים, שהם חייבים להראות שהם יותר ימניים. למה אני צריכה שמאל שמתנהג כמו ימין, אם אני יכולה לקבל ימין שהוא ימין, שלא צריך לעשות פה מעשים, זאת אומרת, אקסטרה כדי להראות מי הימין פה. וזה מה שאני מרגישה שקורה במשמרת של ברלב, של מרץ, של העבודה, שמצד אחד, כשהם פונים לערבים, הם אומרים, השמאל הוא פרטנר, אנחנו צריכים לשמור על ישראל דמוקרטית, כל מיני דיבורים. ואז מצד שני, אנחנו ציונים, ואנחנו יותר, והשמאל ישמור על ישראל יהודית וציונית, ואת אוטוטו גם משיחית. לי זה מאוד לא בא טוב.
איפה את רואה, זה קצת, את יודעת, אנשים הם קצת פחות בדיבור של ימין ושמאל, אנשים הם יותר בדיבור של מה הם מרגישים. האם הם מרגישים שותפות או שוויון, או האם הם מרגישים שישראל הולכת למשיחיות, לטרלול ולפסיכופתיה מוחלטת? איפה המעשים, איפה המקום שלא נותן לך כערבית פלסטינית עם אזרחות ישראלית? את לא ציונית, את לא יכולה להיות ציונית, זה הזוי בכלל לבקש מך, הזוי לבקש מך לשיר את התקווה, זה הזוי לבקש מך להתרגש שמניפים את הדגל, את לא שבת לציון, את היית פה, אבותייך היו פה, לפני שהציונים חזרו לפה. איפה המקום, איפה המעשים היומיומיים שהיו נותנים לך תחושה שזה הולך למקום של שינוי? כי את אומרת, או נראה לי שאני מתרגם את המאמרים שלך, נתתם כסף, אבל זה לא הכל.
תראה, אני קודם כל חושבת, וזו רק אני לא יודעת, אני לא רוצה לדבר לא בשם הערבים, ולא בשם
אף אחד. את מדברת רק בשם חנים.
אבל אם יש איזה ערבים שמזדהים עם מה שאני אומרת, זה אני אוהבת, כי זה נותן לי גם דרייב לכתוב את דעתי. אני חושבת שאני בן אדם ריאלי, ואני לא חושבת שיכולה להתקיים פה שותפות ערבית יהודית, במדינה שבעצם כאילו המסגור של המדינה הזו היא מדינה יהודית. אי אפשר. עכשיו, אפשר לשאוף למצב שהוא מיטיב עם האזרחים הערבים. לדבר על שותפות, אני לא חושבת שיכולה להתקיים שותפות. כי שותפות, זאת אומרת, חייב להיות איזשהו שוויון כדי ששותפות תיווצר. כי אז זה לא בדיוק שותפות. עכשיו, האם המצב פה באיזושהי צורה מיטיב, בתור מישהו שמצפה להרגיש, זאת אומרת, ולקבל את המקסימום מהמדינה ומהמקום שהיא חיה בו, ולא פחות, אז המקום הזה לא מיטיב. עכשיו, אם אנחנו רוצים, וישראלים אוהבים להגיד לי, יחסית לסוריה וירדן, אז את במקום נפלא, ובאמת, באופן יחסי, יכול להיות שאני במקום נפלא. אני פשוט חושבת שאני מסתכלת על היהודי שגר פה, ומה הוא מקבל ומה הוא מרגיש, ואני לא רוצה פחות. עכשיו, אם הייתי גרה בלבנון או בסוריה, אז זאת אומרת, הדיבור היה אחר, אבל פה אני חיה.
איזה סוג של מעשים או של צעדים שהממשלה הייתה עושה, או הקואליציה, או חברה היהודית, היו נותנים לך תחושה ש... איך את אומרת את זה בהגינות וביושר? אתם לא תהיו באמת שותפים שלנו, כי אתם לא רוצים אותנו כשותפים מלאים, אבל אני גם מבינה שאם יהיה פה מקום מאוד מטיב לערבים כמוני, אז זה יהיה משהו שאני סוג של לחיה איתו בשלום.
תראה, זאת שאלה של מה השאיפות שלי, ואני לא רוצה עכשיו לדבר על חנין, אני קצת ככה אדבר בכלליות. האם אני רוצה שאיפות גם לאומיות? זאת אומרת, האם אני רוצה שהמקום הזה, אני אזדהה איתו והוא יזדהה איתי, אם הנבחרת תשחק בחול, אם לא יודעת, אני...
ישראל תהיה באירוויזיון.
כן, אם זמר ערבי יצג אם, אותנו באירוויזיון.
כל מיני אירועים סמליים כאלה. אז אם אנחנו, או שהצבא ילך למלחמה עם מדינה, זה היה כל מיני אירועים שבתור מישהו שהיא לא נמנית על קבוצת הלאום של המדינה, אלו לא אירועים או מקרים שאני יכולה לזהות. עכשיו, השאלה היא, האם אני רוצה הזדהות לאומית, או האם אני רוצה זכויות אזרחיות. אני באופן אישי, מהאסכולה של זכויות אזרחיות זה נחמד, לי יש שאיפות ליותר. אני מניחה שיהיו, ויש הרבה אזרחים ערבים שהיו רוצים חיי אזרחות הוגנים וטובים, שכן לקבל תקציבים, שכן לא להיות מופלים לרעה במקומות עבודה, לא לעבור פרופיילינג כאילו הם טרוריסטים בשדות תעופה, וכל מיני, אתה יודע, חיים נורמליים, לא להרגיש בכל יום כאילו אתה אויב המדינה. עכשיו, אני חושבת שהשיח של תקציבים ואזרחות הוא חשוב, אבל הוא לא יכול להיות
הכותרת,
כן? כי אני חושבת שהבעיה של התקציבים נעוצה בשאלת הלאום.
זאת אומרת?
כי אם לא הייתי מבקל גרבייה, ובקל גרבייה לא היה כפר או עיר, למעשה עיר ערבית, כנראה שלא הייתה שאלת תקציבים. אבל מצד שני, וככה ניכנס ליותר פרטים, כנראה שאם בקה הייתה בפריפריה החברתית של ישראל, גם זה לא היה עוזר להם עם תקציבים, כי נגיד, לא יודעת, אפשר לדבר גם על ירוחם ועל, ועל כל מיני מקומות. עכשיו, יש המון המון סיגויות, אבל אני חושבת שכאילו בתור קבוצה ובתור חברה, אתה נמצא בסוף, בשלהי, זאת אומרת, אם בסדרות ובירוחם ובנתיבות ובפריפריה גרוע, אז אצלנו פי אלף יותר גרוע. לכן, השיח של תקציבים, אני, ממה שהבנתי, הם, התקציבים הן בדרך. מישהו כתב לי אתמול תגובה, שחנין, התקציבים בדרך, ואני אומר את זה ממקור. אמרתי לו, יאללה, מברוק.
זה מדינה קטנה, בדרך מאיפה לאיפה.
אם יהיו תקציבים, אני האחרונה ש... זאת אומרת, בשמחה, יגיעו תקציבים ונדבר. אצלנו אומרים, בס יג' סבי, בנסלי ענבי. כשיגיע הזכר, סבי. די, כי כולם רוצים בנים זכרים, גם אצלכם. אז אנחנו, יעני, נגיד, נתפלל על הנביא. נגיד ברוך השם, משהו כזה. יגיעו.
חנין, אפשר שאלה?
כן, ואת...
מתי בעצם...
זאת רוני.
אני רוני?
כן, רוני. כבר יודעת, כבר בפעם השנייה.
הייתה איזושהי נקודת שבר? כלומר, שהרגשת שאת... כאילו, הייתה איזושהי נקודה שהקש ששבר את גב הגמל? כי כתבת את המאמר הזה ואמרת, אוקיי, השותפות הזאת סיימה את דרכה. כלומר, הייתה איזושהי נקודה בתוך כל התהליך הזה שגרמה לך להרגיש את זה?
לא, לא, אני לא חושבת שפה במקרה הזה הייתה לי נקודת שבר, כי זו לא איזו ממשלה שהייתי מאוד, זאת אומרת, זה לא משהו שאני, אתה יודעת, חפיצה בו. אבל אמרתי, אוקיי, אני מבינה, בוא נהיה קצת פרגמטיים, יאללה, לא צריך עכשיו זה. בוא נראה, אולי יעשו דברים טובים בארבע שנים האלה. אף אחד פה לא הולך לפתור שום דבר, וזו גם בעיה, כי כל הזמן אם אנחנו נדבר בשיח של שום דבר פה לא ייפטר מדינית, אז נמשיך כאילו להתעסק רק בזכויות ובתקציבים, ולא בשאלה הגדולה, שמבחינתי היא לא רק הכיבוש, אלא שישראל הופכת, אם היא כבר, אני חושבת שאפשר אפילו להגיד שהיא כבר הפכה להיות מדינת, אפרטהייד בעיניי, ולא רק כיבוש, כי בתכלס אין פה פלסטין, יש פה ישראל ששולטת גם בשטחים, שולטת גם בעזה, יש פה ריבון אחד שהוא ישראל, אין לא פלסטין ולא פלסטין העתידית ולא שום דבר. אז אני חושבת שזו השאלה הכי גדולה של ישראל, והכי חשובה, לפני תקציבים, ולפני ימין ולפני שמאל, לטווח ארוך, שאף אחד לא רוצה להתעסק.
זאת לילך.
השאלה בפרקטיקה, כי את...
אני רק אגיד לה שנקודת השבר אצלי היא לא הייתה, זאת אומרת, לא הייתה נקודת שבר ביחס לממשלה הזו, אבל כן, זאת אומרת, אמרתי, בוא ניתן הזדמנות, ובחודשיים האחרונים, רצף של דברים שלא השאירו לי מקום של...
שאמרת לפני שלי לך, שאמרת שזה שירין אבו אקלה...
זה כאילו, גם שירין, וגם השיקה, זאת אומרת, גם עצם, בכלל... בכלל ההרג שלה, וגם עצם מה שקרה בלוויה, וגם הדגלים, ומסע פרייטה שיש שם מתנהל גירוש. מסע פרייטה זה אזור שנמצא בדרום הר חברון, זה כפרים דרומית לחברון, עכשיו כפרים ממש הכי...
הכי עולם שלישי שיכול להיות באזור הזה.
הכי עולם שלישי. אנשים שם חיים, חלק חיים במערות, כי לא מחברים אותם גם לחשמל. אבל זה אנשים שחיים שם. זה די מזכיר גם הסיפור עם הנגב, וכן להסדיר אותם, לא להסדיר אותם. אבל ישראל כבר 4 שנים רוצה לעשות איזשהו רצף של התנחלות יהודית שם, או לא יודעת,
איזה משהו. באזור חברון.
כן, באזור דרום חברון. אז לכן הם רוצים לגרש את התושבים הפלסטינים משם, לא להסדיר את
תנאים הבסיסיים לחיים.
לא להסדיר, ולהפוך את המקום לשטח אש, או אימונים צבאיים.
ומעלימים שם עין מהמון התפרעויות, במקרה אני עוקב, מעלימים שם עין מהמון התפרעויות, שאנחנו יודעים בדיוק של מי, וזה, אני אומר, זה קשה לראות.
תן לרגע לסיים את הנקודה.
אני, אגב, מעלימים עין, זה לא מעלימים עין, אני לא יודעת אם שמעת את מי זה היה מהצבא שאמר באיזה כנס
הצבא וההתיישבות בשטחים
זה אותו דבר. כאילו מעלימים עין.
שאמר שההתיישבות והצבא,
עכשיו יש איזושהי ציפייה, ואני שומעת את זה מחברים שמאלניים שלי, שאומרים, הצבא חייב להפריד בין הפלסטינים, או להגן על הפלסטינים, אבל...
זה לא קורה.
זה לא קורה, וזה גם לא יכול לקרות גם. כי אם הצבא בא לשרת את האינטרס של מדינת ישראל בשטחים, וההתיישבות היא האינטרס של מדינת ישראל בשטחים, אז איך הצבא כאילו, איזה בקשה מופרכת, וזה למה כל כך קשה לי עם השמאל, כי אתה, ואני כאילו לא אומרת שאתם לא שמאל, ואתם לא, אבל אני כאילו מנסה להבין את ההיגיון, או נגיד, איפה אתם לא קוראים את התמונה נכון, אולי נגיד די להגיד, זאת אומרת, אולי להסתכל על התמונה ולהגיד, זה גרוע, ולא לנסות למצוא איך אפשר לתקן את התמונה, מבלי לתקן את השורש של הבעיה. כן.
את נתת עכשיו בדיוק, תכף לילך, אבל את בדיוק נתת דוגמה, כי נניח בתקנות האלה שרוצים להאריך עכשיו, שאומרים, זה לא קשור לפתרון מדיני או לא מדיני, עכשיו צריך לתת ליהודים שגרים שם את האפשרות להרגיש שהם לא תלויים על חוט באוויר. אז אני חושב שהמחנה הליברלי מהצד השני היה צריך להגיד, לפחות מהדוגמה שנתת עכשיו, אוקיי, אתם רוצים להמשיך להסדיר את מצבם ההיראי עד שיהיה הסדר, את צריך להסדיר את מצבם של תושבי דרום חברון, ולחבר אותם מיד לחשמל ולמים, ולתת להם קורת גג. אם זה פתרון זמני, אז גם זה פתרון זמני. ואני חושב שהעובדה שהמחנה הליברלי לא עושה צעדים, שגם אם הם לא פותרים את הבעיה, אבל הם נותנים תחושה שמשהו פה מאוד מאוד בסיסי השתנה ביחס, וזה לא משנה אם חנין תגיד, הם לא באמת רוצים שוויון עד הסוף, זה בסדר, היא צודקת במה שהיא אומרת מהצד שלה, אבל אני אעשה את הכל כדי להראות לה שאני כן רוצה שוויון. לילה, רצית להגיד משהו.
אני מקשיבה לך, את מתארת את עצמך, ואת גם עושה רושם של אישה פרקטית. יש את הזכויות או את הטיפול הנדרש בנושאים המדיניים והלאומיים, ויש את הטיפול הנדרש בנושאים אזרחיים. עכשיו, ברמה הפרקטית, הטיפול הנדרש בנושאים האזרחיים צריך לעשות ללא שום קשר, ולאו דווקא בסדר, זאת אומרת, שנעשים פה הטיפול בנושאים המדינתיים. אני מאלה שחושבים שחייבים לפתור את הבעיה הזו, אנחנו גם חושבת שיודעת מה הפתרון לבעיה הזו, אבל אני לא רוב במדינת ישראל. אני כן חושבת שיש הסכמה והממשלה הזו מראה את זה, לגבי פתרון של נושאים אזרחיים, ואני חושבת שאחד הדברים שהממשלה הזו עשתה, בזכות השותפות וכן שותפות בעיניי עם רם, זה לבוא ולהגיד, הכסף למשל, כי כסף יודע ליצור מציאות אחרת, קצת טובה יותר, וזה לא שוחד בעיניי על אף שמנסים להציג את זה כדבר כזה, וזה לא בתמורה ל, אלא זה כסף שהיה צריך להיות מושקע ממזמן, וטוב שהוא יושקע, גם אם למורת רוחי לא מטפלים בכל הנושאים האחרים. ואנחנו לא חיים בוואקום. עכשיו, לא תמיד אתה יכול לשנות את הכל ביום אחד, אוקיי? ולכן בעיניי התמיכה בממשלה הנוכחית, שבאה ואומרת, יש פה בעיניי כן שותפות, לא שותפות מלאה, לא שותפות בתנאים שוויוניים אולי, אבל שותפות הרבה יותר טובה מצורת השותפות שהייתה, כי לבוא להיות אבו יאיר ליומיים, כדי לקבל את קולות הערבים, זה בעיניי היום זה מזלזל, לבוא ולהגיד, אלה שותפים שלנו, אוקיי? ויש צורך לתת להם יותר כרגע. בדיוק אגב, כמו שיש צורך לתת יותר לסדרות ולירוחם, אוקיי? אבל צריך לתקן את העוול, לפחות התקציבי. יש לזה משמעות, משמעות חשובה.
היא לא אמרה שלא, היא רק אמרה...
לא, אבל זה לא או זה או כלום.
תראי, אני אגיד לך גם יותר מזה. אני יודעת, ושמעתי את זה, נגיד, מכמה אנשים ש... בחברה הערבית שהם יודעים קצת לגבי תקציבים, גם בתקופה של ביבי היו תקציבים. להפך, היו אחלה תקציבים גם. אני לא חושבת שהשאלה היא שאלת תקציבים, אני כן חושבת שתקציבים מגיעים וצריכים. פשוט מה שקורה זה שכאילו כל השיחות, זאת אומרת, כאילו כל הדיבור זה סביב התקציבים. אני לא נתקעת על התקציבים, אני חושבת שמגיע לחברה הערבית תקציבים, לא משנה, כן הגיעו לסיום הכיבוש, לא פתרון הכיבוש, לא אם זה ביבי, לא ביבי בנט. שאלת התקציבים היא עוד סוגיה אזרחית, שלא צריכה להיות גולת הכותרת של...
נכון, אבל היא כן.
והיא כן. עכשיו, לכן אני, זאת אומרת, חושבת שזה כן חשוב, וזה צריך לקרות, אבל שום דבר, אצלי לפחות, שום דבר לא נופל... קם ונופל בשאלת התקציבים. אני איתך, ואני חושבת שזה טוב שזה קורה, אבל אני פחות נגיד חושבת שטוב, אז עדיף זה משום דבר. אני חושבת שזה צריך לקרות. זאת אומרת, אני לא מקשרת בשני דברים, סבבה, לא פתרנו, אין לנו פתרון מדיני, אבל לפחות תקציבים ובחוקים אזרחיים.
את לא רואה יתרון בתחושה לזה שרם, שיש מפלגה ערבית כחלק מהקואליציה? איזושהי התקדמות של שינוי סטטוס קוו של מודעות בעם?
אני, יש את מה שאנחנו מדברים על הקואליציה ועל השותפות, ויש את מה שקורה בפועל בשטח. האם אני מרגישה איזשהו שינוי בעקבות השותפות הזו, בעקבות הקואליציה? אני חושבת שעוד לא, ואני גם לא מצפה שיקרה איזשהו שינוי בעקבות קואליציה. אני לא חושבת, כי... לא רק בגלל שהקואליציה הזו כל כך שברירית, וכל יום וחצי יש איזה משהו שמאיים להפיל אותה ביניהם באל-אקצא, ודגל, וסילמן ורינאו, אז לכן אני גם חושבת, הקואליציה, סבבה, יש קואליציה, יש איזה הערבים הם בממשלה, לא שמה את כל הביצים שלי בסל הזה, כי יכול להיות שבכל רגע, תהיה פה שבירה ימינה או לא יודעת מה.
ושל מי האחריות בעצם? את מדברת כל הזמן על זה שלוקחים את השיח כל הזמן לתקציבים, למפלגות הערביות אין חלק בשיח הזה שנוצר, שזה סביב התקציבים, כמו הפרישה של חברת הכנסת ממרץ, שזה הגיע למקום של תקציבים, כמו רם, שמדברת כל הזמן על התקציבים.
אין ספק שזה הקלף של רם, ולכן הדיבור על תקציבים הוא גם נהיה מואץ. זאת אומרת, לפני שרם הייתה חלק מהקואליציה, אז נגיד הרשימה המשותפת סירבה לדבר בשיח של תקציבים, כי אנחנו לא רק אזרחים שרוצים תקציבים, ויש לנו סוגיה פוליטית, ויש לנו סוגיה לאומית שאנחנו רוצים לקדם. אבל אני חושבת שהשיח של תקציבים הוא בגלל כניסת רם לקואליציה, ואז בעצם המשותפת נשארה מחוץ ל... כי זאת אומרת, היא לא חלק מאלה שהולכים לאכול את ההוגה.
ובעצם מה שאת אומרת, בשורה התחתונה, שהיה לך סוג של אופטימיות כשהתחילה הממשלה, למרות שזה לא הרגש שזה ממשלה שלך, אבל סוג של אופטימיות אמרת, נראה, אולי יצא מזה משהו טוב.
לא, כאילו, הייתה הסתה מאוד גדולה באוויר, מאוד מפורשת, כן? אני לא אומרת שנגיד, במשמרת של בנט וכל החבר'ה, אין גם אותו זה, כשבנט אומר, החזרנו את הריבונות הישראלית לירושלים, אחרי מצעד הדגלים האחרון, זה אולי אלו מילים עדינות להגיד את מה שביבי אמר, אבל לא, ביבי יש באמת רק אחד, ואני לא חושבת ש... אני חושבת שבאמת טון הדיבור אחר, ויש איזושהי תחושה של... ממלכתיות. אמרתי, מתאים לי לרגע. בסדר.
ואז כשהעיסוק היה יותר בתקציבים וסביב התקציבים, את אומרת, זה אפילו קצת מעליב, כי בעצם מה זה התקציבים האלה? על יהודים לא היו מדברים.
אבל סליחה, אני לא מבינה את הדיון שלכם על תקציבים. כל מה שמאפיין את הממשלה הזו, זה הסכמה על טיפול רק בעניינים אזרחיים, לא רק בהקשר של ערבים.
זה לא קשור, אין לזה שום קשר.
בכל הנושאים הדיון הוא רק אזרחי.
אין לזה שום קשר. זה מה שאני מנסה, את חייבת לנסות להקשיב לזה, גם אם את לא מקבלת את זה. כשיש הלוויה של שירין אבו אקלה, כל ראש ממשלה בישראל היה מכנס דיון לפני
הלוויה.
רגע, רגע, אי אפשר להגיד על כל דבר אין ויכוח. כשלוקחים גיבורה לאומית, והיא גיבורה לאומית, ולא מקיימים דיון ברמה של ראש ממשלה, איך צריכה להתנהל ההלוויה הזאת, וכך היא מתנהלת, וזו התוצאה שלה. אותו דבר, שמתייחסים ככה למצד הדגלים ולא מבינים מה המשמעות של העובדה, אין שום דבר ריבוני בלאפשר ליהודים לירוק על ערבים. אין בזה שום דבר ריבוני. אני לא מסכים שתהיה הפגנה כזאת גם בתל אביב. וכשיש רצף כזה של אירועים שלא משקפים, אין לזה שום קשר לפתרון המדיני. גם אדם שהוא תלמיד של ז'בוטינסקי צריך לתמוך במה שאני אומר עכשיו. וברגע שבנט לא עשה שורה של צעדים, שהם צעדים כאילו מאוד מפתיעים, שאומרים, זה לא קשור לזכות להניף דגל, אין זכות לירוק, ואני לא מאפשר את הדבר הזה, כי אני לא אאפשר את הדבר הזה להיראות, אני לא אאפשר, אני לא בדעות של שירין אבו אקלה המנוחה, אבל אני לא אסכים בחיים שגיבורה של 20% מערבים פלסטינים אזרחי ישראל, ככה התייחסו אליה בהלוויה שלה, הוא גם לא מסכים לדעות של יוודא לחיים ארוכים איימן עודה, אז מה? אז צריכים להפוך לו תארון בהלוויה? לא. ואם הייתה ניתנת תורה של ראש ממשלה, זה לא היה קורה. ואותו דבר כשהוא הוציא את האיגרת הזאת, זה לא משנה למי אתה מוציא. אם אתה באמת ראש ממשלה של ממשלה חדשה, שמנסה לייצר שותפות, זה לא יכול לקרות דבר כזה, אתה לא יכול לחתום איגרת ממשלתית בהוצאה של כספי המיסים של מדינת ישראל, של כל האזרחים הישראלים, ולדבר לחלק מהישראלים. עכשיו, אני חושב שאני מצליח להבין מה שהיא אומרת, היא אומרת, אני לא, אני פרגמטית, אני מבינה את החיים, אני מבינה שלא תיתנו לנו פה שותפות לאומית, אני מבינה את זה. אני גם לא נחתתי מהירח, הייתה לי איזושהי תקווה כשהממשלה הזאת התחילה. אבל כשאתם מדברים אליי רק בתקציבים, זה המובן מאליו, ברור שצריכים להיות תקציבים, כי אתם הזנחתם אותנו 50 שנה, 70 שנה, אבל כשזה רק תקציבים ורק כסף, אז קשה לה, אני מבין את זה.
וזה ממשיך, ואני סופר מבסוט מזה, אני חייב להגיד לך, אני קראתי את הטור שלך אתמול, נדמה לי, אני לא זוכר כבר כל הימי שברות האלה בלבלו אותי, אבל קראתי את הטור הזה ואמרתי, בוא נה...
את הטור שלה בארץ.
כן, את הטור בארץ, ואמרתי, גם... פאדי אמון שהיה פה, וגם רמי יונס שהיה פה, וגם היום את, ואני אומר, תקשיב, את דיברת קודם על תקציבים, וזה בדיוק ההבדל בין דור צעיר לדור המבוגר. הדור המבוגר יגיד, תקשיב, אחרי מה שעברנו פה, תיתן לי חשמל, תוריד את הפשיעה, תחרים נשק, ואני מבסוט.
תודה.
ותודה רבה, ולא. לא, זה לא יקרה, כי אני אניף את הדגל שלי, כי אתם מדכאים אותי, ואני מבקש להיות שותף באמת, כי יש פה 20%, אתה יודע, רק הייצוג הפריטטי של 20% מרוויה ישראל בממשלה זה ביזיון.
נכון.
זה לא קיים בכלל, לא קיים, בטח לא, לא היה קיים שנים ובטח לא עכשיו. ובגלל זה גם מנסור אבס מבחינתי, אני לא זוכר אם זה, אלדד אמר, נלסון מנדלה, שיש כאלה שיצחקו על זה, אבל זה לא רחוק מזה.
נכון.
וזה ואם יש תקווה, ליום אחד שיקרה פה משהו באמת שאפשר יהיה לחיות פה כמו השכנים שאנחנו, זה בדיוק הדור הצעיר הזה של חנין ושל רמי יונס ושל פאדי אמון, שאומרים, תקשיב חבוב, זה לא מספיק יותר. אני רוצה להיות חלק מהדבר הזה, ואתה לא תזרוק לי פה יותר חשמל וביוב, ואני אגיד תודה.
יפה, אמרת, דברים יפים. אני חושבת שזה גם...
אני יודע להגיד זה גם בר...
אני חושבת שזה מאוד גם, זאת אומרת, אפשר גם להסתכל, לא בהקשר פוליטי, אפשר להסתכל על ילדי מהגרים במדינות, איך שהדור השני מרגיש שהוא זאת אומרת, שייך וגם לא שייך, זאת אומרת, הוא ראה את ההורים שלו, שעוד לא מדברים אנגלית, לצורך העניין בארצות הברית, או נכון, אפילו נכון. בזה, אבל הם, הוא כן מדבר אנגלית כשפת אם, אבל הוא עדיין יש לו זהות מבית שהיא, לא יודעת מה, פורטריקנית או משהו, וזה הדור שהוא אומר, אמנם יש לי זהות X, אבל אני נולדתי פה, ואני לא אמור להרגיש לא שווה, לא פחות, ואני גם מדבר בשפה שלכם. עכשיו, אצלנו, דור הסבים והסבתות עוד היו עסוקים ב...
שזה דור 48, נכון?
זאת אומרת, דור 48 זה... דה, כאילו, אין מה אפילו... להוסיף...
זה דור המשמונה, זה דור, זה דור הממשל הצבאי.
דור הממשל הצבאי, האמת שזה הדור של אבא שלי. וואלה. אבא שלי יליד 59.
וואלה.
והוא, בוא נגיד שהממשל הצבאי היה עד שנת...
עד 64.
עד 64. אז, ואני מרגישה, נגיד, את הפחד בסוגיות שאני לא מרגישה, נגיד...
מלובשי מדים, משלטון... וכאילו
כשיש, נגיד, אירועים ביטחוניים או פיגועים, אז מאוד, זאת אומרת, לא חשוב שאני לא להגיד משהו.
אוקיי.
לא לדבר.
וזה משהו שאת לא מרגישה.
וזה משהו שאני עושה, כאילו אני לא, כאילו אני חייבת לעשות את זה.
את מצייצת, את אומרת.
לא לדבר עכשיו, לתת לזה...
להוריד את הראש.
תקשיב, וואי, אני מקווה שהוא לא רואה אותנו.
למה? זה דווקא את מדברת עליו יפה, את
לא... כל הפעמים, אני לא זוכרת פעם אחת שקרה פיגוע, התחילה מלחמה, מבצע, משהו, שיש את מתחיל המשדר, ושתי דקות אחר כך, יש לי טלפון מאבא שלי, וזה כאילו באוטומט, ואז הוא אומר לי...
הוא דואג לך.
ואז הוא אומר לי, מה קורה? אתה, 12 בלילה, אתה מול הטלוויזיה, וגם אני, מה נראה לך? ואז הוא אומר לי, תראי, ראית מה קרה? כן, ראיתי, כי זה כאילו בכל מקום. תראי, אני רוצה להגיד לך משהו. אני לא רוצה שתדברי, לא לכתוב על זה כלום.
אבא זה אבא.
לא לכתוב, לא לדבר, לא לצאת מהבית. את יודעת מה? תחזירי מחר לברקה. אבא, אף אחד, כאילו אם אני אלך ברחוב, אף אחד לא ייזהה, כאילו. לא
איפה את גרה? את גרה ביפו, נכון?
בתל אביב.
בתל אביב.
אז... הכל היה יפו פעם, אז...
רגע, אז הוא כאילו דואג לך, הוא
מאוד.
וואלה.
היה בפיגועים האחרונים בתל אביב, שהיו
מרצף. וואלה, בדיזנגוף וזה, הוא ממש דאג לך.
קשר לאח שלי, לא לצאת, גם בחורים ערבים, זה עוד יותר קשה, כי ישר מזהים אותם. לחזור, עכשיו הוא במשמרת, הוא עובד בבית חולים מאיר, כאילו אני לא, אי אפשר. לא לדבר, לחזור, כולכם תחזרו הביתה. ואני...
אנחנו צוחקים, וזה... זה
לא מצחיק. לי אין את ה...
וואלה, איזה, הוא ממש אבא אבז. אבא אבזה כזאת, כמו אמא אבזה, הוא כאילו דואג לילדים.
הוא יותר דואג מאמא שלי.
אמא שלך כאילו על השנטי.
היא פחות מתרגשת, כן. אז הוא נורא, ואני אומרת לו, אני זוכרת שפעם הוא גם אמר לי, עדיף לא לנסוע בתחבורה הציבורית השבוע, היה 2014, היה צוק איתן. אז נגיד את הדברים שאני פחות, כי לא חייתי ב... זאת אומרת, לא גדלתי במשטר צבאי, כן? בממשל צבאי. אז מן הסתם שהדור שלי, נגיד, שיצא, למד, השכיל, כבר נמצא יותר בתוך הציבוריות הישראלית, יש לו יותר גישה, זה בהיידק, ברפואה, במוסדות המדינה, אז מן הסתם שיש לו יותר סב, ויש לו גם יותר דרישות. אז...
אבל איפה כן זה פוגש אותך? כלומר, למרות הפער בין הדור הקודם לדור שלך, הצעיר אותה, איפה כן פוגש אותך הסיפור הזה של הפערים? של ההבדלים בין בתוך המדינה.
תראי, פעם נסעתי לרמלה, ובטעות, כאילו, יש לי חברים משם, לא נסעתי הרבה לאזור, אבל הייתה לי תקופה שנסעתי די הרבה יחסית. ואני חושבת שטעיתי באיזושהי כניסה, באיזשהו מחסום, אני לא זוכרת, ו... עצרו אותי, וברגע שהם הבינו, לקחו את תעודת זהות, כאילו כתוב חנין מג'אדלי וזה, עברתי חתיכת בידוק בשטח, על הרכב, עליי, היה לי כל כך קשה שבכיתי שם בזמן שהם...
זה סוריאליסטי הדבר הזה.
ואני... ודאי, ואני כאילו גרה 40 דקות בתל אביב, ועושה ועובדת, ומכירים אותי, ויש לי, אני, יש לי
זה היה הבידוק הפלסטיני?
לא, לא, הישראלי. הבידוק הישראלי. ודאי, כאילו, ואני יודעת שכאילו בכל רגע, ידעתי בוודאות שאם הייתי יהודיה שהלכה לאיבוד בדרך לאיזושהי התנחלות, והגיעה למחסום, לא היו חושדים בשום...
ואת אותה חוויה את עוברת בדיוק בנדבג, נכון? את יכולה אפילו לצאת עם חברים יהודים שלך, לנסוע לברלין או משהו זה, ואת עוברת בדיוק את אותה השפלה.
נכון, גם אם אין לי תיקים.
גם אין לך תיקים.
גם אם אין לי תיקים.
גם אם את לא טסה.
רגע, גם אם את סתם עוברת שם. זה מעניין אותי, זה כאילו כל כך סוריאליסטי.
עכשיו לי יש...
זה מצחיק מרוב שזה...
לי יש אותי לצער, אם לא שמתם לב. אני זוכרת שטסתי למינכן עם מסגרת העבודה, 3 ימים, אין עליי תיק, לא צריך.
כן, כאילו נסיעה קצרה.
אני והבוס, ו... איפה אתם מכירים, למה אתם מכירים, כמה אתם מכירים. עכשיו, אתה יודע, הוא מבחינתו, אני משלם המסים עם האשכנזי, הלבן, היהודי, איך אתם ככה מדברים.
מדברים אליה.
אם מדברים אליה, הייתי, ואני כזה, אני חושבת שאולי תירגע, כי אם תמשיך לדבר ככה ואני פה, אנחנו לא ניסע בחיים.
לא נעלה לטיסה.
אז אם אני משלם לכם מסים, ואני משלם לכם מסכורות, ואתה יודע, כאילו איך, אתה מכיר את הדיבור הישראלי של מגיע לי, ואני משלם לך את המסכורת, הוא אומר לבודקת, אני כזה, אם תמשיך לדבר ככה,
אנחנו לא נעלה.
אנחנו לא נעלה, וזה לא יהיה בגללך, זה יהיה דווקא בגללי. לא רוצה שזה. אז זה כאילו, אני עוברת במסוף הזה ששמת תיקה שאין בו כלום, ואז הם בודקים אותו, ואני רואה כולם עוברים, ורק אני שם. עכשיו אני אומרת לה, בודקת, 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 אומרת לה, תקשיבי, פצצה, אולי תמצאי במסקרה, כאילו, מה את עושה? כאילו, מה את עושה? ואז היא אומרת לי, זה רנדומלי. אני קצת יודעת מה, אם תגידי לי, אלו התקנות ואני חייבת, וזה לא אני, סליחה, נשבעת לך.
אין לי בעיה.
אין לי בעיה, אבל כאילו אי אפשר רנדומלי, כאילו רק ערבי היחידה.
זה רנדומלי רק לערבים.
כאילו יש פה 3 מסופים, רק אני. עכשיו כולם כזה לא נעים להם, שומעים אותי וכאילו נבוכים וזה. עברנו, עברנו. אבל אנחנו בכלל לא מגיעים לדיוטי, כי אין לנו זמן.
אין לנו זמן. חנין, את בן אדם מדהים.
תודה. הצבעתי לך פעם.
מלכה, מלכה.
תשאל. אולי גם בפעם הבאה.
תשאל בזכות מי זה קרה.
בזכות מי זה קרה?
סגל.
וואלה, תסלם עלייך, תסלם עלייך. 40 דקות, 45 דקות נראה לי עשית פה, נתת פה שור שחבל על הזמן, עתי פה עוד מלא.
שמח.
היה לך כיף, גם לנו היה כיף.
היה ממש כיף.
תודה רבה.
תודה שבאת.
טוב, אז זה חודש הגאווה, חודש הגאווה, שבוע הגאווה, מצד הגאווה, שבוע ישראלי... מצטיירת כבירת הגאווה העולמית, היא מאוד מאוד מתיימרת להציג בכל מקום בעולם, שאנחנו הכי פתוחים, ואנחנו הכי, הכי פרו שוויון, ופרו כולם, והשבוע היה את המצעד בירושלים, שהוא היה הכי מאובטח, מאז שזכרה לברכה שירה בנקי נרצחה, וזה ממש ממש הזדמנות לדבר עם עופר נוימן, שהוא מנכ״ל איגי, שזה... איך אני מגדיר את זה, אופר? זה תנועת נוער. תכף נברר אם זה נכון ממטולה עד אלת, אם זה נכון, אם זה לא רק עניין תל אביבי.
צ'ק מי אאוט.
תכף אנחנו נעשה את הצ'קינג הזה, אבל יאללה, בוא תספר מה זה איגי.
אז אני אגיד, וואו, מצלמים אותי עם הדבר הזה?
אתה נראה מיליארד דולר,
תתקדם. אין לי סיכוי בעיר הזאת.
אין לך סיכוי. מי שעוקב אחר, הכי חשוב לדעת, שמעבר לזה שהוא מנכ״ל איגי, יש לו עמוד אינסטגרם, שהגיע הזמן לעקוב אחריו.
מה, מה, אספר?
ואני לא אספר לך, תתחיל לעקוב אחריו.
אני חלש באינסטגרם. אז תראו, איגי היום חוגגת ממש ככה, אנחנו 2022, אנחנו חוגגות וחוגגים 20 שנה, מאז שקם הארגון הזה. הקימו אותו יניב ויצמן וגל אוחובסקי לפני 20 שנה. זה התחיל מקבוצה אחת בתל אביב, שמייצרת איזה אינקובטור כזה לנוער גאה, פעם ראשונה שבכלל התחילו לחשוב על למה, הרי להיות הומו זה היה משהו שעושים בגיל 50, מאוד 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 בסתר, בגן העצמאות, ומפחדים מזה. ופתאום הם התחילו לספר שיש הומואים וילדים ולהט"ב ולסביות וטרנס, והמושגים עוד התפתחו, כבר מנעורים, אז הם התחילו את זה בקבוצה קטנה בתל אביב, במלון דן, קיבלו איזה חדר עם ספה שבורה, וזה התחיל להתפתח ולגדול. היום אנחנו מדברים על 120 קבוצות ומועדוני נוער ברחבי ישראל.
מה זה רחבי ישראל?
זה אשדוד, וזה טבריה, וזה יוקנעם, וזה ערד, ודימונה, וקריית שמונה, ואילת, ועוד ועוד ועוד, 52 רשויות מקומיות.
וכשאני רואה בה, כשקראתי עליך קצת לפני שבאת, אז ראיתי שמלא להטאבים עוברים לגור מתל אביב, באפולה, זה אמיתי?
אז כן, יש לנו קהילה מהממת של צעירות וצעירים, שהחליטו לקדם, לבחור בחיים באפולה, וליצור שם תרבות להטאבית וחיים להטאבים, מתוך התפיסה שאנחנו רוצים לחיות ולגור בכל מקום. אז יש לנו באפולה, בחיפה, באר שבע ובתל אביב, קהילות בוגרים של איגי, הם עושים מסיבות והם עובדים בחינוך, והם יוצרים אומנות ותרבות מכל מיני סוגים, ומתחברים לתוך האוכלוסיות המקומיות, גם באפולה, גם בחיפה, גם בבאר שבע, באופן שהוא מאוד מאוד
מעורר השראה. גם בכל מקום שהוא לא תל אביב, זה מה שאתה אומר.
זה נקודה חשובה.
75% מהפעילות שלנו, אם אני לוקח ואני ממסגר, 75% מהפעילות שלנו קורית מחוץ לתל אביב וגוש דן.
גם בעיר כמו אפולה, שיר מאוד מסורתית.
אפולה, אני אומר...
אז תסביר רגע, כי אני, מרגע שאמרת שלדד אמר אפולה, ואני לא מכיר את העניינים הסוציו-דמוגרפיים שם, אבל זה נראה, שאתה יודע, ראיתי בשבוע שעבר, שמישהו טיפס על גג של טנדר ב... לא זוכר איפה, ותלש בתוך קריאות את דגל הגאווה מאיזה שדרה, אני לא זוכר איפה זה היה, וכולם איזה מחיאות כפיים. עכשיו, אני אומר, זה לא תל אביב. בתל אביב כנראה שזה לא היה קורה, אבל אפולה, כעיר, כמו שאלדד אמר, יחסית, מסורתית, וזה נורא, זה נראה לי מאוד קשה לנהל שם חיי קהילה.
אז תראו, אנחנו, לפני שבועיים, כדור הגיע למשכנה של מי שרצתה לארגן מצעד גאווה בנתיבות.
לא כדורגל.
כדור קטן מאוד מאוד מאוד, שעושה נזק מאוד 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 גדול. המציאות היא מציאות שעדיין אנחנו לא יכולים להיות ולחיות ולהיות שווים בכל מקום, אבל אנחנו מאוד מאוד מתפתחים בזה. זאת אומרת, אם איגי היום פועלת ב-52 רשויות מקומיות, וזה כולל גם רשויות אפילו במגזר החרדי ובחברה הערבית, אני לא אגיד איפה, כי זה מייצר פחד ובהלה, אבל יש
גם קהילות במגזר, בחברה החרדית ובחברה הערבית.
יש לנו קבוצות.
וואלה.
יש לנו הרבה קבוצות על כל הקשת הדתית היהודית, וקבוצות חברה ערבית נקראות אלוואן, צבעים בערבית, ואנחנו עובדים, יש לנו ממש לא מעט, ואנחנו אפילו עובדים בתוך בתי ספר ערבים. שוב, אני לא אגיד איפה, אבל אנחנו אפילו נכנסים לתוך חדרי מורים ויועצות ערבים, זה קורה בשלוש שנים האחרונות לראשונה אי פעם, למיטב ידיעתי גם המקום היחיד בעולם שבו זה קורה.
כי המנהלים מסכימים לזה.
כי המנהלים מבינים שהם חייבים את זה, וכי משרד החינוך מגבה את זה מאוד, וכי אנחנו לא מוכנות ומוכנים לוותר על הפלח הזה באוכלוסייה הישראלית. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להגיד אנחנו כאן ובכל מקום, ואז להגיד, טוב, 20 ומשהו אחוז מהציבור הישראלי, אין שם להטאבים. הרי יש שם, ויש כמו בכל מקום, ואנחנו חייבות וחייבים להיות שם עבורם.
ואיך שומרים בעצם שזה לא יצא החוצה? אתה מדבר על זה שאתם מגיעים ואתם לא רוצים להגיד את המקומות, אבל עדיין נורא קשה לנו... לשמור על סודיות ועל חיסיון.
אז יש לנו לאורך השנים המון 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 שיטות. אנחנו משתדלים אגב...
החיסיון זה כדי שלא תהיה התנגדות פוליטית, נכון?
במקומות מסוימים זה פוליטי, תראו, אפילו בראשון לציון, בראשון לציון קמו מטורללים והחליטו שהם נגד זה שאנחנו ניכנס לעיר ושתהיה לנו שם מכינה קדם צבאית וכו, אז לך תגיד איפה, זאת אומרת, אתה לא יכול לדעת מאיפה זה יבוא, אבל לאורך השנים התפתחנו הן ביכולת, ברוב המקומות אנחנו משתדלים כן להגיד איפה אנחנו עובדים, וכן להגיד שיש איגי בעיר וכו, עדיין, אפילו במרכז תל אביב, בשנתיים האחרונות, היו לנו 4 פעמים אירועי ונדליזם באחד המרכזי נוער שלנו. במרכז של המרכז של תל אביב. אבל בערים חרדיות או ביישובים ערבים, אנחנו, זה מפה לאוזן, וזה בכל מיני שמות קוד שמדברים יותר על מגדר ופמיניזם, ופחות מדברים על להטאב. אנחנו משתמשים בכל הכלים שיש לנו כדי בסוף להגיע לנער ביישוב, ושהוא ירגיש שמישהו, תמיד יש איזה בחור שאמר לי, אני בפעם הראשונה שראיתי באינסטגרם, הצלחנו כאילו לטרגט אותו באינסטגרם במודעה שפרסמנו בערבית, כשראיתי שיש את המילים האלה בערבית, הבנתי שמישהו חושב עליי, ומשם ההתגלגלות ללהיות חלק היא כבר נורא מהבטן, את נורא רוצה.
אז בעצם אתה מתאר שתי קצוות, מצד אחד יש פתיחות ישראלית מאוד גדולה, גם אם לא מדברים עליה בתוך קהילות כמו חברה חרדית, חברה ערבית שהיא מאוד מסורתית, מצד שני אנחנו לא שוכחים את הרצח בבר נוער, ואנחנו לא שוכחים את הרצח במצעד הגאווה, למרות ששירה בנקי, זכרה לברכה, היא לא הייתה חלק מהקהילה, אבל היא צעדה להזדהות במצעד בירושלים, והיא נרצחה, בגלל שהיא הייתה אחת הצועדות במצעד הגאווה. איך אתה, זה קצת שהתחיל להגיד את זה, החברה הישראלית היא יותר פתוחה, היא יותר סגורה מחברות מערביות אחרות? מה אתה שומע מאנשים שמגיעים גם מבחוץ?
גיל היציאה מהארון בישראל הוא עדיין, יחסית לעולם המערבי הוא יחסית גבוה. זאת אומרת, אנחנו עדיין חברה...
בגיל מאוחר יותר.
כן, אנחנו עדיין חברה מסורתית יותר, דתית יותר, וגם בהקשר הזה שמרנית יותר, אבל הוא הולך ויורד, ואין שום ספק שהחברה הישראלית פתוחה בהרבה מאשר היא הייתה לפני 5 שנים ו-10 שנים ו-30 שנה. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על השאלה של האם אנחנו מתקדמות ומתקדמים, כן, מאוד. האם אנחנו איפה שאנחנו רוצים להיות? לפני שבוע פרסמנו בידיעות אחרונות וויינט, מחקר שלנו ש94% מהמורים הלהטאבים בבתי הספר בישראל סופגים השפלה, אלימות, הערות מבזות, 41% מהם מהמורים איתם בחדר המורות והמורים. זאת אומרת, יש מורה שאומר למורה אחר, יאללה, יא הומו, בטח דיברתם איתם על זה בכיתה, רק כי אתה או וכו. אז כן, אנחנו עוד שם, אבל אנחנו בהתקדמות עצומה, ואני חושב שהשני המקרים הבאמת מאוד מאוד טראומטיים האלה של הרצח בבר נוער והרצח של שירה בנקי, הם מסמלים נקודות שבר, אבל אני חושב שהיו בתוכם גם גלי התעוררות מאוד מאוד גדולים של הקהילה ושל הסביבות שלנו, המשפחות שלנו. יש עכשיו הצגה מדהימה שמוציאה לך את כל הבטן והעיניים והדמעות באבימה, והיא מראה את הרגע הזה
מה,
שבו...
מה השם של התן שם, במה...
את שאהבה יותר... נפשי, איתי אוקיי. סגל ביים, כתב, סליחה, משה קפטן ביים, ואתה שומע, רואה בהצגה את התהליך שקורה לאימא מ... חושך ופחד ואימה מעצמה וממה שקרה במשפחה ולעבר הבנה שהיא אימא ושהתפקיד שלה הוא פשוט להיות אימא. והנקודה הזאת, אני אצטט אותך אלדד, אתה הפעם אמרת לי שאתה יודע שכשהילדים שלך יגדלו זה פשוט לא יהיה חשוב, אבל מהמקום הכי טוב, זאת אומרת אף אחד לא, אתה לא תעז לשאול אותם בשיפוטיות, את מי הם אוהבים, את מי הם לא אוהבים, את מי... זה יהיה לך טבעי מאוד שהם הילדים שלך, ושמה שהם יאהבו, ואיך שהם ירצו לחיות. והתהליך הזה הוא תהליך שמצד אחד יש בו הרבה מאוד כאבים ומכשולים ופצעים ודמעות, ומצד שני, באמת יש בו כבר התפתחות עצומה.
בדיוק, אתה יודע, ביום שישי עשינו ככה... בגלל שהערב חג היה ביום שבת.
היה סופש מאוד מבלבל.
כן, אז היה לנו כאילו מין יום שישי כזה שלא צריך ללכת לסבא וסבתות משני הצדדים, כי אז הם פועסים שלא מגיעים. אז עשינו את זה בבית, ובקבוצה המשפחתית כתבנו שאנחנו חמישתנו נפגשים, כי מזמן לא היינו לבד, אבל כמובן כל אחד יכול להביא בני זוג, בנות זוג.
אהה.
כי אני עוד לא יודע מה יהיה מה ומה שבא. לא יהיה. שרק יהיו באהבה, נראה לי שזה כאילו הדבר הכי חשוב בחיים.
אגב, אפרופו ההורים, כי ההורים בעצם עוברים פה תהליך לא פחות משמעותי מאשר הילד, זאת אומרת, ההחלטה שלא תלויה בהם, של הילד שלהם לצאת מהארון, כרוכה גם בתהליך מאוד מאוד משמעותי של ההורים, ואיפשהו קראתי שיש עכשיו, לא זוכרת אם זה מטעמכם או לא, שיש עכשיו מקימים ממש קבוצות תמיכה, להורים כדי שהם יוכלו לעבור את התהליך בצורה נכונה יותר.
אז קודם כל יש כבר הרבה זמן ארגון שנקרא ארגון תהילה, הוא קם על ידי הורים מרעננה, והוא עובד כבר לא מעט שנים, והוא מייצר הזדמנויות. היום אנחנו מייצרים קורסים להורים, לנוער. זאת אומרת, תהילה, רוב ההורים שם הם באמת לחבר'ה קצת יותר מבוגרים, ואנחנו רוצים לתת את ההזדמנות להורים לנוער וילדים, ואפילו ילדים לפעמים ביסודי, לקבל כלים, איזה שאלות לשאול ואיזה לא לשאול, מה מותר, מה אסור, מה יפגע, מה לא יפגע, כי המון מהם פשוט לחוצים מזה שהם לא יצליחו.
תגיד, אז, אחד המשברים הכי גדולים שעברתם בתקופה האחרונה, זה כל פרשות המיטו בתוך הקהילה, שגם הגיעו ממש עד למפתן שלכם, גל אוחובסקי, צריך להגיד, החקירה נגדו הסתיימה ללא אשמה, אבל זה היה סיפור בכותרות, כאילו חלק מההכלה של השוויון, אז המיטו...
אנחנו מקבלים את הכל.
כן, מקבלים את הכל, את הטוב ואת הרע. ואחד הדברים שהכי הרשימו אותי, למרות שאנחנו מכירים ואנחנו חברים, אבל אני אמרתי לעצמי, לאופר יהיה הכי קשה. הוא מנכ״ל, אבל הוא גם חבר של כל מיני אנשים שכותבים עליהם בעיתונים, וראיתי את העוצמה הזאת שאתה מופיע מול החניכים שלך, אפשר להגיד את זה ככה, כי כאילו צריך לתת להם מרחב בטוח תמיד.
זה היה חודשיים חרה, מאוד. אני חושב שלמדנו מזה שלבושה, בושה וארון הם וחושך, הם דברים שאפשר לייצר בתוכם פגיעה. והמטרה שלנו בסוף, בלי קשר לפגיעות, היא שיהיה פחות חושך. ואז ככל שאתה מגביר אור וככל שאתה מייצר פינות שבהם, הרי מה קורה לאדם שנפגע בקהילה הגאה? יש לו פעמיים בושה. הוא פעם אחת מפחד להגיד שהוא נפגע, והוא פעם שנייה, אם הוא בארון, שזה המון המון מהחניכים והצעירים שאנחנו עובדים איתם, אז הוא מפחד פשוט לדבר על זה. ואם הוא לא בארון, הוא מפחד שיגידו שהנה כל ההומואים סוטים, וכל הלסביות מגילות, והם כולם נוגעים, וברור שהטרנסיות זה ופה ושם. זאת אומרת, הבושה מתיישבת פעמיים, אני חושב שהלקח המאוד מאוד משמעותי שלנו מהתהליך הזה, זה שקודם כל אנחנו צריכים להבין שיש לנו כל הזמן, גם בתוך החיים שלנו, כל מיני פינות שאנחנו חייבים להאיר בזרקורים חזקים יותר. ושנית, שהסכנה האמיתית היא לא, אין לנו יכולת לייצר עולם בטוח לחלוטין. יש לנו יכולת כל הזמן לספר ולהסביר ולתת כוח להיות בפחות בושה. וזה כאילו המשימה הכי 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 מרכזית שלנו.
ש... אני חושב שדווקא, ברור שזה זה, זה, זה פרק מזעזע בכל האירוע הזה, אבל יש משהו שדווקא בעיניי יקנה איזשהו סוג של לגיטימיות לאירוע הזה, כי אתה אומר, תקשיב, הרי אנחנו חיים היום, אתה יודע, אני מספיק שומע, ואז בסוף פתאום אתה אומר, רגע, כשיש משבר מהסוג הזה, אז הנה הטיפול, הוא חד משמעי ונחוש, וזה כן מקנה, אני חושב שאני לא יודע עוד פעם, אני לא מכיר את המספרים, אבל דווקא בטווח הקרוב, ובטח בטווח הארוך, זה ייתן יותר ביטחון לנערים, נערות, או בכלל אנשים יותר מבוגרים, להפסיק לפחד ממה שיגידו עליהם, ולהבין שכן יש מסגרת, וכן יש מקום לעשות, ללכת עם מה שאתה באמת, ולהפסיק להתבייש.
אז אני חושב, תראה, שני דברים חכמים שאמרו לי בתוך האירוע הזה, אחד, תעשה כמה שיותר שיחות. הכלי המשמעותי ביותר שלך הוא שיחות, לא צריך הרבה להתראיין, ולא צריך פה, צריך לדבר עם אנשים, עם המתנדבים, עם ההורים, עם התורמים, עם משרדי הממשלה, לדבר. זה דבר אחד. ודבר שני, אנחנו ניגשנו לשופטת המחוזית בדימוס נווה בן אור, ואמרנו לה, בואי תסתכלי. אנחנו מבינים שהעין שלנו היא עין לא מספיק את, חיצונית לאירוע הזה, ואנחנו צריכים עוד עין, בואי תסתכלי, ואנחנו לא אומרים לך על מה להסתכל, כי איך היא אמרה לי בשיחה השנייה שלנו, בשיחה הראשונה היא שמעה, בשיחה השנייה אמרה, I do, ואני לא עובדת אצלך. זאת אומרת, כך בחשבון, כן, כך בחשבון, שאני סגנית פרקליט המדינה פלילים, אני שופטת מחוזית, בדיוק, משנה פרקליט המדינה, שופטת מחוזית שהכניסה הרבה אנשים לכל מיני מקומות, אני לא עובדת אצלך. והיא הולכת לפרסם את המסקנות או את הדוח שלה בעוד כמה שבועות. ואחת השיחות שלנו היו מעט שיחות במהלך התהליך, כי באמת השתדלנו לייצר איזושהי הפרדה. אבל באחת השיחות היא אמרה, תראה, אני מרגישה שאני עושה עם הקהילה מסע של של מעבר מדור מדבר לארץ מובטחת. כאילו המון שנים הקהילה היא איפשהו בין ההסכמה ללא הסכמה, היא איפשהו בין האור לחושך. חלק מתהליך של יציאה לאור זה לדבר בקודים שכולם מבינים, ולסדר את המערכת ככה שהיא תהיה נהירה לכל אימא ולכל אבא ולכל אחד.
והיא הולכת בעצם לייצר קוד התנהלות, קוד התנהגות.
אני עוד לא יודע בדיוק מה היא תכתוב, אני יודע שהיא...
לא, אתה יודע אבל מה המנדט שלה.
המנדט שלה הוא... בסוף מה היא אמרה לנו? היא אמרה, אנחנו נהיה ועדה מייעצת, אנחנו נהיה צוות מייעץ.
כן, אבל ברור שההמלצות שלה התקבלו, שאתם תאמצו אותם.
אני מאוד מאוד מאמין שכן, אין שום, אני לא רואה שום סיבה שלא, זה המטרה, אבל הרעיון של הייעוץ הוא באמת איך עושים את התהליך הזה של יציאה לאור, של בניית קודים אחראיים לכולם, וכן, אני מאוד מקווה שזה ישפר לאין ארוך את החיים שלנו ואת הביטחון של החניכות והחניכים.
גם התגובה המיידית והנחושה, וגם זה שלקחתם פיגורה שיפוטית ואישיות ציבורית ברמה כזאת, היא מדהימה בעיניי, בטח לאור מה שראינו כולנו בחודשיים האחרונים בעמותה אחרת, שלא נזכיר את שמה, שהלכו והסתבכו בטיפול מחריד בפרשה אחרת.
אתה יכול להזכיר את שמה, את כולם.
לא, אני לא...
מזכירים פה את הכל, לא מדברים פה בסודות שהמאזינים לא מבינים.
כולם יודעים.
שואלים מה, לא כולם יודעים.
אוקיי.
לא כולם יודעים, אפילו לא בשולחן הזה. אופר, 20 שנה זה מחייב, יש לך ארגון מדהים שאתה עומד בראשו ומנהיג אותו, וצלחתם את כל הסערות בים.
עבודת קודש. ממש.
שיהיה אחלה שבוע, ואחלה חודש, ואחלה גאווה, ו...
דרך...
בו אוהבים אותך מאוד.
דרך מאוד 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 מרימה לפתוח את השבוע, תודה.
ביום שני, דרך אגב, שזה מומלץ באופן כללי.
זה יתרון עצום של האירופאים על פנינו.
אולי נתנצר יום אחד, נראה.
לא חייבים להתנצר, אבל יכולים לאמץ את זה, שיום ראשון צריך להיות חופש, תמיד. יאללה, אופר, אוהבים אותך.
ביי, חמודים, תודה.
טוב, את רוני, ארז רצינו להביא מלא מלא זמן, היא מנכ"לית משותפת במרכז אשל, ורצינו לדבר איתה על משהו אחר, אנחנו מדברים פה כל כך הרבה על נושא שבעינינו הוא הכי חשוב, על ההתפטרות הגדולה, ההתנערות הגדולה, העובדה שלילך ספיר חושבת שאין מספיק עובדים, ואני כל הזמן אומר לה, יש יותר מדי עובדים, אין בוסים, אין מעסיקים שמבינים שהעולם מאוד 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 צריך להשתנות, ולמרות שלעבוד אצל הילך זה הכי כיף בעולם, עדיין הבוסים הנהלים צריכים לעשות תהליך מאוד מאוד גדול, כי אנשים היום עובדים בכללים אחרים, ויש להם רצונות אחרים, דיברנו על זה הרבה עם נועה מנלה, ועם סמדר תדמור שהייתה פה לפני כמה שבועות, ועם אילה דגני דיברנו, אז תכף נדבר על זה, אבל בגלל שראיתי בסוף שבוע את בורגן, ואת העונה הרביעית של בורגן.
שמתי ברשימת צפייה.
בסדר, נו.
לא ראיתי את הראשונה,
כי אתה לא אובססיבי כמוני.
זה נכון.
אני כשעולה בורגן, אז אני כאילו חייב לדחוס את זה, אז כאילו אמרתי, אני דוחס את זה ביומיים.
לא להאמין, אתה אובססיבי?
בדיוק,
ואז... הסדרה,
הסדרה, ועוד נסענו באמצע לחתונה בעין גדי, וזה, אמרתי, אין, דחסתי את זה בבת אחת, אבל למה זה מדהים? זה מדהים מכמה סיבות. קודם כל, עברו 10 שנים מאז הצילום של העונה השלישית, אז זה ממש נתנו לראות שעברו 10 שנים, פתאום כל הגיבורים, או עם שיער לבן, או קרחים, או עם קמטים, הם לא תקנו את זה ולא סידרו את זה, הם נתנו לראות שזה אנשים מאוד התבגרו, שזה מאוד יפה, וגם זה כתוב צרחות, בריגיטה שאנחנו מעריצים אותה כפוליטיקאית, אני לא אעשה ספוילר, כפוליטיקאית הכי מעוררת השראה, אני רק אגיד, כוח משחית וכוח משחית כל אחד, וכוח אבסולוטי משחית באופן אבסולוטי כל אחד. אבל תראו את זה כדי לא לעשות לכם ספוילרים, אבל שם היה דיון מאוד יפה, בגלל זה רציתי לשאול אותך, ואז ראיתי שגם כתבת על זה משהו, אני שואל את רוני, שהעובדה שיש עכשיו, גם העונה הרביעית עוסקת בזה, היא עוד עוסקת בפלישה הקודמת של פוטין, העובדה שפוטין הפך את הגז שלו לשוט של התנהלות בינלאומית, לחרב של התנהלות בינלאומית, לא רק משאב, אלא כך הוא מנהל עם השלושה צינורות שלו, יש לו צינור אחד בפולין, צינור אחד של לוקח את זה לגרמניה, ועוד צינור שלוקח את זה מעוד מקום, אבל הוא ככה עכשיו שהוא תמיד יוכל לעשות מה שהוא רוצה באירופה, ואז הגיעה המלחמה, והוא גילה שכל אירופה עומדת מולו, למרות שמנתקים את, מנתקים את מקור האנרגיה הראשית שלו, ורוני אמרה שזה הזדמנות, זה הזדמנות לישראל, שכל הזמן אומרת, יש לנו עצמאות אנרגטית, כי מצאנו גז, אבל תזכרו שהעצמאות הזאת תלויה בזה ש, שגורמים פרטיים אחראים על זה, הם לאו דווקא ישראלים, ותזכרו מה קרה, מה קרה, ובארץ שיש בה שמש, אבל תמשיכי מפה.
כן, באופן עקרוני, זה, אני חושבת, אחת ההבטחות שיש באנרגיה הסולארית או באנרגיה מתחדשת באופן כללי, זה הביזור. ביזור, אנחנו יודעים, זה מצד אחד אלמנט מאוד מושך שיש בו הרבה היגיון, אבל זה אלמנט שתאגידים ומדינות חוששים ממנו. במדינת ישראל, הדו-שיח שלנו אל מול הרשויות הרלוונטיות, חברת החשמל ומנהל המערכת, על הרעיון של ביזור, הרעיון של מיקרוגרידים, הרעיון של ייצור...
רגע, תסביר את זה בשפה שכולם מבינים. הרעיון
שהייצור...
לוחות סולאריים יפוזרו בהמון שטחים...
בעיקר שהצריכה והייצור יהיו באותו, באותו מקום, והם לאו דווקא יעברו דרך המונופול.
לאו דווקא דרך חברת חשמל.
לדוגמה, כן.
לדוגמה, זאת אומרת, יהיו לוחות סולאריים שקולטים את, את אנרגיית השמש, ויכולים להחזיק את, את מדינת ישראל, נתון מדהים שאני ראיתי שפרסמת, שעד 2030, שזה אוטוטו, זה עוד שנייה, אפשר להגיע למצב ש, שכמעט 50% מצריכת האנרגיה במדינת ישראל, היא אנרגיה מהשמש. על הבא,
כמה זה היום?
לא,
וואו, כלום,
היום זה
פחות,
כלום.
לא הגענו ל10% אפילו.
ואתם אומרים על עוד
שמונה... רוני אומרת.
רוני אומרת, שאלו אליה בטענות.
מרכז השל לקיימות.
מרכז השל לקיימות.
לא, רוני לבדה.
אוקיי, אומר שבתוך 8 שנים, חצי מהצריכה...
שעשינו תחשיב, גם תחשיב טכנו-כלכלי, זאת אומרת, גם תחשיב טכני, גם תחשיב כלכלי, גם מבחינת השטחים, שאומר שבלי השקעות מטורפות, זאת אומרת, בסופו של דבר המחיר יוצא דומה למחיר השוק כיום, אפשר להגיע לייצור 50% מהאנרגיה שמדינת ישראל תצטרך ב-2030, מאנרגיות מתחדשות.
ולמה זה לא קורה?
שאלה מצוינת.
זה לא קורה מהרבה סיבות.
שאלה של לילה.
העשר שנים האחרונות הושקעו במשרד האנרגיה בהתאהבות וחוזה שכבר מאוד קשה לשבור בין מדינת ישראל לבין הגז, בין מדינת ישראל לבין התאגידים שמייצרים את הגז.
שהם הבעלים של הגז.
שהם הבעלים של הגז, הם מייצרים של הגז. מי שמוכר לנו את הגז חזרה, למרות שהוא שלנו. אז המערכת יחסים בין ישראל לבין הגז היא מאוד עמוקה. באמת, שטייניץ היה, הוא קרא לעצמו אביר הגז.
יובל שטייניץ, השר, כן, שר אנרגיה.
השר אנרגיה במשך 10 שנים, ובאמת השקיע את כל כולו, גם מכוונות טובות. זאת אומרת, הדרך שלו הייתה כדי להיפטר מהדלקים העוד יותר מזהמים, מהפחם, מהמזות, מנפט, והוא אמר גז, גז... השם שלו בפי כל זה גז טבעי, למרות שהוא גז מחצבים, זאת אומרת, ההבדל, גם נפט הוא טבעי, זאת אומרת, גם כל ה...
גם גז הוא מזהם, זה מה שאת אומרת.
גז הוא...
הוא הפחות מזהם, אך הוא עדיין מזהם.
הוא פחות מזהם ברמת החלקיקים הנדיפים, זאת אומרת, מה שאתה תנשום, אבל הוא מאוד מאוד מזהם ברמת גזי חממה, וברמת ההשפעה על משבר האקלים, ויש גם פליטות של מתן בתהליך של ההפקה שלו, שזה עוד גז מזהם.
אבל מה שלילך אומרת... למה זה לא קורה? אז התשובה שלך, כי הם מקובעים ומאוהבים בגז, והדבר המדהים שאת אומרת, אתם מאוהבים בגז, שאתם קוראים לו גז טבעי, והוא לא, הוא גם מזהם, אבל אתם שוכחים שמי שמנהל אותו זה תאגידים, וגם כשאתם חושבים שזה תאגידים ישראלים, זה תאגידים זרים, ותראו מה קרה באוקראינה ורוסיה, ויש פה שמש שהיא שייכת לכולם, ולמה אתם לא הופכים את זה למקור אנרגיה מרכזי, ואפשר לעשות את זה תוך 8 שנים, אז על זה...
לגמרי.
וזה תרחיבי.
כדי להגיע למיצוי אמיתי של הפוטנציאל הסולארי בישראל, חייבים לעשות ביזור, לא רק באמת ביצור, העובדה שאתה יכול לייצר על הגג שלך חשמל, אלא גם בדרך שבה אנחנו מחלקים את החשמל, וגם את הדרך שבה אנחנו צורכים את החשמל. כי בסופו של דבר, אם כולנו נייצר על הגגות שלנו חשמל, והכל יצטרך להגיע לחברת חשמל, וחברת חשמל יצטרך לפזר את זה מחדש, זה עומס מטורף על המערכת. זה גם יקר, זה גם כמעט בלתי אפשרי, צריך למתוח קווי מתח גבוהים, וצריך המון המון השקעה.
אז מה, צריך להקים חברת חשמל של סולרים?
זאת אומרת, צריך איזושהי דמוקרטיזציה קצת יותר עמוקה של משק האנרגיה בישראל, וצריך לאפשר, צריך לקחת את הרגולציה, להסתכל בלבן של העיניים, ולאפשר עוד דרכים לייצור ולצריכה של חשמל בישראל.
למשל לראשי רשויות?
למשל לרשויות, אנחנו עשינו מחקר גדול גם ברשויות ערביות, ברשויות חרדיות. העובדה, אם ייתנו לרשויות לייצר חשמל לעצמן, זה יעשה מהפך ברשויות שכיום אין להם שום דרך לייצר הכנסות. זאת אומרת, יש פה איזשהו פוטנציאל, גם להכנסות, גם לאנרגיה, גם לפיתוח, שכיום בישראל הוא לחלוטין underused, הוא לא ממומש אפילו קרוב ברמת הפוטנציאל שאפשר לממש, אבל זה איזשהו leap of faith, זה איזושהי החלטה שמדינת ישראל צריכה לעשות, שמשרד האנרגיה צריך לעשות, שהוא מאמין בטכנולוגיה הזאת, שהוא מאמין שהאגירה, כי צריך במקביל לטכנולוגיה הסולארית, שהיא קיימת והיא טובה והיא מוכחת, והיא הולכת ונהיית טובה יותר ויותר ככל שעוברות השנים, יש את טכנולוגיית האגירה. טכנולוגיית האגירה היא טכנולוגיה קצת יותר מורכבת, שהיא בפיתוח, יש כיום סוללות של טסלה גם בישראל, יש מפעל, מפעל שורש, הסנדלים.
את יודעת שמיקי חיימוביץ', סליחה שאני אתפרץ, היא לקחה אותי למיקי חיימוביץ', שהיא גם קשורה למרכז האשל.
היא היושבת ראש, ועד המנהל שלי.
והוועד היושבת ראש, היא לקחה אותי לסיור בסנדלי שורש, במפעל שרוני הולך לדבר עליו עכשיו. הוא הראשון בישראל שמכניס את הטכנולוגיה הזאת של לוחות סולאריים, שמהם אוגרים בעצם אנרגיה או חשמל, לתוך בטריה, כי איך אתה מייצר מצב שמפעל, שהוא מייצר כמה אלפי סנדלים בשנה, והמפעל צריך להמשיך לייצר את אותם סנדלים, ולא כל ימות השנה יש אנרגיה סולארית, וצריך לעבוד 24/7, וצריך לעבוד גם בחושך וגם באור, אז זה הבטריה שרוני מדברת עליה.
מפעל שורש כעיקרון הגיע למצב שאם הם רוצים, מחר בבוקר הם יכולים להתנתק מחברת נכון. חשמל ולהיות עצמאיים אנרגטית, שאני חושבת שלהרבה רשויות בישראל זה מצב שהוא, בוא נגיד, גורם להם לזוז באינוחות בכיסא. זאת אומרת, זה איזשהו שיפט מחשבתי שחייבים, חייבים, חייבים, אין ברירה לעשות בישראל, כדי שלא נצטרך להיות תלויים עד אין קץ בגז, כדי שלא נצטרך להמשיך לשרוף ולפזר גזים רעילים, כדי שנוכל להיות באמת עצמאים אנרגטית, כדי שנוכל גם להגן גם עצמאות ביטחונית. כיום הגז, האסדות, הם מטרה, כן. מטרה ככה הכי בולטת, ובואו תעשו פה נזק שבאמת.
שאם טיל יפגע בהם, אז וואו. זה יפסיק לעבוד,
לא
נכון?
לא צריך טיל, אפשר גם מלמטה. רגע, אני דווקא רוצה לשאול, כי חיברת את זה, זאת אומרת, זה מתחבר אצלי, פתאום רציתי לשאול אותך קודם, אמרת על 20-30-50% זה, ואני רציתי לשאול
20-30-50% מהצריכה כן. האנרגטית של ישראל יכולה להיות מסופקת?
כן, אז אני שואל את עצמי, רציתי לשאול אותך, אוקיי, הבנתי, מה זה אומר ברמת היומיום? איפה נרוויח מזה? ואז את אומרת, פתאום מפעל שורש, שזה לא איזה פיצוציה, זה חתיכת מפעל ענק, עובר, יכול מחר לנתק את החשמל, ואני לא, אני מניח שזה עושה להם פלאים לרווחיות, אבל מה זה, אבל תרחיבי רגע טיפה על מה יכול לקרות ב-2030 בישראל, אם באמת יתממש החזון הזה של 50%
ייצור. בעיקר בהקשר של מה שאמרת של רשויות ערביות וחרדיות, שהן כן. פתאום יכולות להיות עם הרבה מאוד כסף בקופה.
ואם אני רק רוצה להוסיף למה שאיתי אמר, אם תוכלי להסביר גם מה לא מבינים במשרד האנרגיה ובמשרד הממשלה, כלומר, למה אין איזושהי החלטה?
מקובעים, היא אמרה,
מה הם לא מבינים שאתם
אנשים,
מבינים?
יש הרבה אנשים טובים, גם במשרד האנרגיה, שגם הם מבינים וגם הם, זאת אומרת, יש שם רצון, באמת, המנכ״ל החדש הוא אדם ליאור שילת, באמת מעורר השראה, כבר נפגשנו איתו כמה פעמים, הוא איש מאוד פתוח, ואינטליגנט, זה קשה. זה קשה בגלל שיש כל כך הרבה מנגנונים שבנויים סביב הדרך שבה הכל קורה כיום. וזה קורה גם בגלל המערכת היחסים המוזרה שנוצרה בישראל בין משרד האנרגיה, רשות החשמל, חברת החשמל, כיום כבר יש מנהל המערכת, זה עוד איזה גוף שנכנס, הוא קם לאחרונה. זאת אומרת, הדרך הבירוקרטית שבה ניהול האנרגיה קורה בישראל מאוד מאוד מקשה על הקונספט הזה של ייצור וצריכה מבוזרים של אנרגיה. אז זה לשאלתך. לשאלתך
איך... זאת אומרת מבוזרים, את מתכוונת שיהיו...
בכל מקום.
יהיו כמה בלבטים, זה לא יהיה בן אדם אחד, זה לא יהיה חברת רשמל אחת, זה יהיה מבוזר. אוקיי, עכשיו למהפכה החברתית שזה יכול לעשות.
מבחינת החזון, החזון היא בעצם... כל בן אדם עם גג מספיק גדול, שלא לומר על יישובים אם רוצים לנהל את זה ביחד, כי זה יותר חכם, אם מסתכלים באירופה או במקומות שעשו התקדמות משמעותית עם הנושא הזה, זה בדרך כלל יישובי או אזורי, יכולים להיות תחנת כוח קטנה. תחנת כוח קטנה שאינה מזהמת, שכל הערך הכלכלי חוזר חזרה לקהילה, שבעצם צריך מעט מאוד השקעות, כיום יש באמת הלוואות מאוד נדיבות, וכל מיני הסדרי תשלומים, כי בסופו של דבר כולם, גם המשקיעים, מבינים שזו השקעה מאוד נבונה. כיום, אם יש לכם גג, באמת, תתקינו מערכת סולרית. ההחזר השקעה הכי טוב שתוכלו לעשות, יותר טוב מקפת גמל.
רגע, מה שאת אומרת, נגיד אם היום היית ראשת עיריית תל אביב יפו, היית יכולה להפוך את הגגות של תל אביב יפו, לגגות עם מתקנים סולריים, שלא מפיצים אנרגיה שגורמת נזק, אבל מייצרים חשמל לכל תל אביב בעצם, ואולי גם לערים אחרות, ואז מרוויחים כסף.
תל אביב זה מקרה מאוד מיוחד, בגלל שערך הנדלן ותל אביב גם גג פה. אופורטוניטי קוסט, התחרות של מה אפשר לעשות עם הגג.
לא, אבל יש הרבה מגדלים.
אבל באמת, לא, גם המגדלים, כמות האנשים שמתחתיהם ביחס לגג, בוא נגיד, נשים רגע את תל אביב, והמרכז הצפוף שנייה בצד. אבל עמק יזרעאל, אוקיי? מועצה אזורית, הרבה חממות, המון לולים, המון מתקנים, חלקם בשימוש, חלקם לא בשימוש, נדלן פריים לייצור אנרגיה. באמת, הטכנולוגיה לא יקרה, הכל קיים, המונים קיימים, אבל זה עניין של בירוקרטיה.
זאת אומרת, גם את הנגב ואת הבדואים בנגב אפשר להפוך ליצרני חשמל, לגרום להם להרוויח הרבה מאוד כסף, לשפר את מעמדם הכלכלי, לבנות יישובים חדשים ולייצר... אנרגיה סולארית במדינת ישראל שהיא אנרגיה ירוקה.
לגמרי, לבדואים בנגב יש יוזמה ספציפית, יוזמת סעיד אלחרומי, שמובילים כמה אנשים טובים, שרוצים לסייע לבדואים להתחבר לאנרגיה מהשמש. יש שם, שוב, בעיות אחרות, בגלל שהקרקע, בעלות שלו היא לא ברורה, זאת אומרת, יש שם, בכל מקום יש בעיות טיפה אחרות, אבל זה באמת עניין של רצון. זה עניין של רצון והכל פתיר.
העניין אבל שצריך בסוף שהפתרון מדברת על משהו מבוזר, והוא צריך להיות באמת מבוזר. כי אני עכשיו לפני שנה וחצי או שנתיים, יצאו בכתבה בטלוויזיה, על זה שאפשר לקנות חשמל, לא מחברת החשמל. מתאים במיוחד לאנשים שהצריכת חשמל שלהם היא גבוהה, מתי שכשיתר האנושות נמוכה יותר, דהיינו בערים, וישר קפצתי על זה. והחשמל הוא פשוט הרבה יותר זול, מסופק באותם קווים, הכל זה. ואז התברר שאין שום בעיה להתחבר, מותר היום במדינת ישראל להתחבר לספקים אחרים. רק מה? בשביל להתחבר אתה צריך שהקופסה שמודדת את החשמל תהיה שונה. והקופסה שמודדת את החשמל, הדבר הכי טכני שעושים בארבע שניות, היחידים שמורשים להתקין את זה זה חברת חשמל. וחברת החשמל לא מתקינה את זה, כי הם לא רוצים לוותר על כל העושר הרב שאני נותנת להם.
אז ענית לעצמך לשאלה למה זה לא קורה. אז
המערכת מלאה באבסורדים כאלה, באמת, אנחנו מגיעות אלינו כל הזמן, מגיעים אלינו כל הזמן סיפורים על אנשים שכבר התקינו מערכת, והכל מחובר, והכל עומד, ורק מחכים שמישהי בטלפון תחבר, לא יודעת, אני מדמיינת כזה מערכונים.
אז איך אנחנו עושים את זה? איך אנחנו עושים רעש מספיק כדי שהאבסורדים האלה... היא עושה,
זה עבודה שלה. הנה באתי, כדי שתיתנו לי הד.
אבל שהיא לא תלך מפה ותגיד, באתי לשיחת חברים הזאת, ובאתי לדבר על משהו אחר לגמרי, וגררתם אותי לעניין אחר שהוא מעניין וזה, אבל רציתי לדבר על עוד משהו, אז אחד הדברים הכי מקסימים שרוני סיפרה לי בטלפון, שזה הכי הוריד לי את הסימון הזה, שאנחנו חייבים להביא אותה לפה, זה המהפכה שהם עשו במרכז אשל, שזה מקום עבודה של אנשים שבאים, עובדים, מתפרנסים, חיים, מייצרים תודעה, כמו שלילך אמרה, עושים רעש, כמו שלילך אמרה, נניח בעניין הסולרי, אבל יום אחד הם החליטו שהם רוצים להתפטר מהמקום העבודה הזה, שהוא לא התאים את עצמו לעולם החדש. ובלי שהתכוונתם, עשיתם שם מהפכה, נכון?
אז כן, אז מרכז אשל לקיימות זאת עמותה שמקדמת קיימות רחבה בעולם. עכשיו, קיימות רחבה, הקונספט של קיימות רחבה זה איפה שכלכלה, סביבה וחברה נפגשים. זאת אומרת, אנחנו לא, כמעט לא מתעסקים בנושאים של סביבה קשים, של מחזור או טיפול במים, אלא אנחנו קוראים לעצמנו, אנחנו ארגון לשינוי חברתי בתוך התנועה הסביבתית. הרעיון שלנו זה לחפש את המקורות, איפה הכשלים, איפה הקלקולים בעומק הדברים שגורמים גם לסביבה להידרדר יותר ויותר, ואנחנו וטפנו במשך שנים על גבי שנים על שינוי השיטה הכלכלית, על מעבר מעבר לכלכלה מוטת צמיחה, שאנחנו חייבים לבנות אלטרנטיבות, אנחנו חייבים לשנות את השיטה באמת, את הדרך שבה אנחנו מסתכלים על דברים, והבנו באיזשהו שלב שאנחנו חיים בדיסוננס, בגלל שאנחנו בעצמנו מתנהלים כמו ארגון היררכי,
שאתם
ישן.
שאתם מטיפים לעולם, אבל
באמת, אתם... באמת, מטיפים לעולם שחייבים להשתנות, וחיים בעצמנו בארגון מאוד היררכי, מאוד ישן, וגם היה לנו לא טוב בינינו ובין עצמנו. זה היה לפני שהיה ככה...
אמרתי עוד לפני הקורונה.
בדיוק, לפני שהיה באופנה להתפטר, בהתפטרות הגדולה, אני התפטרתי. אחרי שנתיים בארגון, למרות שמאוד אהבתי את מה שאני עושה, כי באמת כבר התרבות הארגונית הייתה לי כבדה, ולא יכולתי לראות את עצמי מתפתחת. ולמזלי, חבר צוות טוב, עובד במקום, בנוסף למרכז אשל, עובד במקום שנקרא הטריבונה למנהיגות השתתפותית. הוא אמר לנו, תקשיבו, יש אחר, יש ארגון אחר, יש דרך
דיברנו
אחרת.
דיברנו על זה, כשדיברנו על דיברנו על טבעון, על המשל כן. תושבים שהם עשו
נכון, לטבעון. נכון, זה אנחנו, מרכז אשל הקיימות נכון. הוביל את ועידת האזרחים בטבעון. אז הרעיון שאפשר להתנהל ארגונית משמעותית אחרת, מאוד קסם לנו, והחלטנו לצאת במין מסע של ללמד את עצמנו כארגון, מה זה הפרקטיקות האלה, מה זה בכלל ארגון מבוסס, אנחנו קוראים לזה ארגון מבוסס אמון, זה לא שם טוב בעברית, בגלל שזה נשמע קצת היפי, אבל בעולם זה נקרא Teal Organizations, Teal מהצבע כחול, זה מודל ידוע, לא אנחנו המצאנו אותו, לא אנחנו, אלא אימצנו אותו מתוך הוגים שכבר כתבו ודיברו, וגם ארגונים שפועלים ככה בכל העולם. ואמרנו לעצמנו, אנחנו לוקחים את זה ברצינות, ואנחנו הופכים את הדרך שבה אנחנו מנהלים את הארגון. במקביל, המלכ"ל הקודם הודיע שהוא מסיים את תפקידו, והצוות והוועד המנהל ביקש ממני ומתמרה שותפתי, תמרה שרון רוס, להגיש את המועמדות שלנו לנהל את הארגון. כשאנחנו ניגשנו לוועד מנהל והגשנו את עצמנו, הגשנו קונספט. אמרנו, זה לא אנחנו, זה לא תמרה ורוני, זה שיטה אחרת לנהל את הארגון. שיטה אחרת...
למשל.
אין אצלנו, כל השכר שקוף, כולנו יודעים כמה כולנו מרוויחים, זה היה גם אחד הצעדים הראשונים שעשינו, אין פערי שכר, השווינו, יש כמה דרגות שכר שיש להם חלקם מפערים היסטוריים.
אבל אין פערה בין גברים לנשים.
אין פערים בכלל, אין פערים בכלל. כל המנכ"ליות מרוויחות סכום מסוים, דור הוותיקים, יש לנו...
אוקיי, יש דרגות שכר, אבל מסוימות, אין פערים בתוך הדרגות שכר.
אפס פערים, אין חוזה אישי. זאת אומרת, אם...
אין מתחת לשולחן, אין משהו שלא כלום. אומרים, אני לא יכולה להגיד כמה, כי אם יגלו כמה אני מרוויחה, כולם מתפטרו.
יותר מזה, אלדד, התקציב של המרכז, התקציב שלנו, שקוף לעיני כל העובדים, לעיני מי שרוצה, לא יודעת, מעניין אותך, תסתכל, לא נראה לי שזה מעניין אותך, אבל...
לא, צריך להזכיר שכאילו בעמותות, המשכורות הגבוהות הן כאילו שקופות, וכאילו העמותה היא שקופה, ואפשר לראות את זה בדוח רשם העמותות, אבל זה לא נכון באמת.
אז אצלנו הכל שקוף, כל העובדים יודעים כמה כולם מרוויחים, הוועד מנהל, כולם, הכל לחלוטין פתוח, אז זה אחד. דבר שני, בעצם ביטלנו את ההיררכיות, כולם מנהלים. אני אמרתי, כל מי שרוצה להיות מנהל, יכול להיות מנהל, ובעצם ההיררכיות נקבעות לפי היוזמה של הבן אדם. בן אדם רוצה להביא מערך בארגון, יש לו איזה אג'נדה, הוא בונה סביבו מעגל, פעילות, מוצא את הכסף, מוצא את המטרה, ומקדם את הפעילות במסגרת הארגון. כמובן שאנחנו, מה שנקרא, התשתיות בארגון, מסייעים לו בכל מה שהוא צריך, כל מה שצריך שהפרויקט יצליח, אבל בסופו של דבר הניהול הוא ניהול עצמי. הוא ניהול עצמי של כל אחד ואחד העובדים.
זאת אומרת, זה לא אנרכיה. אתה רוצה להיות מנהל, או את רוצה להיות מנהלת, אז תביני מה המשמעות של להיות מנהלת. את צריכה להביא לעצמך את התקציב, את התרומות, את התמיכה, את הפעולה, את ההישגים, את התוצאות, כדי להציג את זה לוועד המנהל.
אבל יש לי שאלה. בכל זאת, ארגון עם משימות ומטרות ויעדים, ואנחנו יודעים כולנו שתהליכים...
משהו שואל איך לא הופכים את זה, איך זה לא נפח לקומונה.
אם את, את ותמרה מנהלות את הארגון בפועל, זאת אומרת שנגיד שיש לי יוזמה, האם אני צריך לאשר אותה איתך? האם אני צריך להראות לך תוכנית פעולה ככה, אני הולך לעשות את זה? זאת אומרת, איך אני, איך מבדים שלא כל אחד ימשוך לכיוון אחר?
אני שמחה שאתה שואל את זה, והשאלה הזאת כאילו מעלה לי חיוך, כי זה מבין כמה, מזכיר לי כמה, איזה דרך אנחנו עשינו. זה כאילו, זה שאלה שהיא, אנחנו פחות שואלים את עצמנו את זה ככה, אבל אני אענה לך ככה, כי אני מבינה שזו השאלה שקופצת לכולם לראש.
איך זה לא נפח לאנרכיה?
יש, בנינו לעצמנו מערך של ניהול סיכונים. כשבן אדם רוצה לפתוח מעגל חדש בארגון, זאת אומרת, יוזמה חדשה, פרויקט חדש, הוא מציג את התוכנית שלו, לנו, לתמר ואליי, ואנחנו בונים ביחד איזשהו מערך של סיכונים עם נקודות יציאה. זאת אומרת, עכשיו, עכשיו חודש, אתה, או אתה ועוד שני אנשים, משקיעים בפיתוח של המיזם הזה, למרות שאין לו כסף, אין לו זה, תשקיעו בו. אם עבור חודשיים, אנחנו רואים שאין התקדמות, אפס, אנחנו... זאת אומרת, בונים איזושהי תוכנית פעולה לכמה סיכונים הארגון מוכן לקחת על הפרויקט הזה. ושאלת על יעדים, מדדים וזה. בקיצור, בסופו של דבר, נקודת המוצא בארגון מסוג כזה, זה שכל אחד, כל עובד ועובד שעובד בהשל, מסוגל ויכול ורוצה לעשות את העבודה שלו בצורה הטובה ביותר. זאת נקודת ההתחלה. ובמקום שהפוך, שעובד צריך להוכיח כמה הוא טוב וכמה הוא פרודוקטיבי, אצלנו זה הפוך. נקודת המוצא היא שאתה טוב ואתה פרודוקטיבי.
עכשיו תראה את זה.
ואם, לא, אפילו לא. אם נתגלות בעיות, אנחנו פה כדי לעזור.
לא, זה בסדר.
הגעתי לחודש הזה.
עכשיו תראה את זה.
הקצבתן לי חודש, או לא משנה, תקופת זמן. במהלך החודש הזה הייתי צריך להביא כסף, להראות תוכנית פעולה, לכבוש יעדים קטנים בדרך למטרה הגדולה. עמדתי בזה, אני מקבל עוד את השלב הבא.
כן, כן, זאת אומרת, ברור לך כמה גרייס יש לך מהארגון, ואם קיבלת כסף אז בכלל, אז זה בכלל שלך, זאת אומרת, אפילו לא צריך לעבור דרכי, אם אתה רוצה עם הכסף הזה לזכור עובד חדש, אם אתה רוצה עם הכסף הזה להשקיע, להוציא פרילנסרים החוצה, אם אתה רוצה להשקיע את זה בכיבוד מפוצץ, כדי שיבואו האנשים הנכונים, לשיקולך.
טוב, עכשיו לסיכום.
נותן הרבה אנרגיה ליוזם הרעיון.
זה כבר לא רעיון, אתם מיישמים את זה כבר...
כבר שנתיים.
כן, אם לפני הקורונה זה שנתיים פלוס. איך זה עובד?
זה עובד נפלא, זה באמת עובד נפלא.
הוועד המנהל חושב שמשיגים יותר יעדים, שמשיגים יותר תוצאות.
בכל מדד...
בכל מדד שאתם...
אם אנחנו נאלצים להימדד בכלים של...
לא, אתם נאלצים להימדד.
אז בכל מדד אנחנו עושים יותר טוב, ואנחנו בשיפור.
אבל מה החסרונות? יש חסרונות לשיטת ניהול הזו, לשיטת עבודה הזאת?
קודם כל, צריך לעשות מהפך אישי עמוק.
בהנהלה,
כן. כן, ההנהלה, מי שניגש לזה, צריך לגשת לזה ממקום לחלוטין אחר ממה שמנהל רגיל. אני חושבת שמה שהיה טוב אצלי ואצל תמרה, כשאנחנו ניגשנו לזה, היה לנו כל כך, אני אגב בזמנו הייתי הבן אדם הצעיר ביותר בארגון, כשיש בארגון אנשים שעובדים בו גם 25 שנה, מקימי הארגון עדיין עובדים בארגון, והם אנשים נפלאים מעוררי השראה.
והם חושבים שהשינוי הזה הוא דרמטי.
אם תשאל אותם, הם האנשים שהכי בשוק מזה.
וואל, איך זה הצליח?
איך בכלל, אני חושבת...
איך חשבנו שאפשר להתמיד במה שהיה פעם?
יותר מזה, איך כל הזמן הטפנו לעולם ולא הבנו באיזה דיסוננס אנחנו חיים, ולא היה לנו את האומץ לעשות באמת את השינוי שאנחנו ידענו שצריך. אז בגלל שאנחנו באנו מעמדה של ענווה, הייתי הכי צעירה, אחת החדשות בארגון, לא מאוד מנוסה, אז ידעתי מראש שאני הולכת לנהל את הארגון במרכאות, אני אספו עם המאזינים, עם העצבא, אבל ידעתי שבסופו של דבר אני תשתית, והכוח, החוכמה, הפיתוח, נמצא אצל שאר העובדים. זאת אומרת, זה במקום שיהיה ראש חץ עם בן אדם אחד שמוביל את הפיתוח, ואחריו צוות שנותנים לו גב וככה זה, זה בדיוק הפוך, זה עכשיו 17 ראשי חץ, כשאנחנו שתיים מאחורה, מנסות לתת להם כמה שיותר רוח גבית, כדי לרוץ קדימה. וזה מוכיח את עצמו בצורה
שבאמת... קוראים לזה מנהיגות מאפשרת.
קוראים לזה מנהיגות נשית.
אני לא אמרתי את זה, אבל...
רוני, את מדהימה.
תודה רבה.
עתי פה עוד. לכי לרכבת שלך, כדי שתספיקי אותה. היית מעניינת ומרגשת.
זה רכבת על גז?
רכבת שהיא עכשיו בהתחשמלה.
כל זה תחבורה ציבורית, זה כבר טוב, ואנחנו כבר בעד, וזה תחבורה שיתופית.
אין לי אוטו, ומעולם לא היה לי אוטו.
גם לי.
וזה כבר להראות דוגמה אישית במשהו שהיא עושה, זה מאוד יפה.
נכון.
ולך ולתמרה, מברוק ומנהיגות נשית, זה העתיד, ותראי בורגן, מנהיגות נשית. אני לא רוצה לעשות ספוילרים יותר מזה.
אבל אתה עושה רק ספוילרים.
עד שהכוח ישחית גם אותי.
הוא לא ישחית אותה, כי...
הכוח לא אצלך, זה מה שיפה.
כי גם את ויתרת עליו לפני שנכנס, וגם רוני תיתן את המילה ציון.
אנקדוטה קטנה. הראשונה קוראים לך רוני, ולשותפה שלך תמרה, אז לבת שלי קוראים תמרה.
ואת רוני.
ולאחותי הקטנה קוראים תמרה.
זה נראה לי ש...
תמרה ורוני.
סרנדיפיטי.
טוב, היית נהדרת.
תודה. ביי ביי.
טוב, אנחנו מתים על איתמר פיק, אבל ממש התגעגענו למיתר.
די, תמשיכו. כיף להיות פה.
עכשיו, עזבו שאני סטוקר שלה באינסטגרם, ואני לא מבין איך אתם לא סטוקרים שלה באינסטגרם, כי אם הייתם סטוקרים שלה באינסטגרם, הייתם מבינים שהיא דודה.
Yeah.
אבל היא דודה מאוהבת, היא דודה מאוהבת, מאוהבת, מסוף השבוע הזה היא דודה.
הילדה הכי חמודה בעולם בערך.
מה שמה? ממש,
לילי.
והיא הבת של אחותך.
לא, של אחי.
של אחיך, מה כן. שמו?
רן. רן זהבי, הוא מוזיקאי את האמת, אז כזה אם בא לכם מוזיקאי.
ברור, ואנחנו
נביא אותו, אז נביא אותו.
אז עכשיו, מי אנחנו אוהבים יותר, את רן או אותה?
אי, שאלה קשה.
מה שמה?
לילי.
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 לילי, אוקיי, שם מגניב. אוי,
נשלמת. לילי זהבי.
לא חמודה.
טוב, את חייבת להרגיע אותנו, כי איתמר כבר כמה שבועות אומר, השוק קורס, ה-NFT קורס, הכל קורס, כל העולם קורס, כל הקריפטו קורס, אבל אני לא רוצה להגיד לכם אם לקנות או לא לקנות, כי אני לא יכול להמליץ, אבל הכל קורס, 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 קורס. אז מה?
וואי, קורית עכשיו תופעה, מה זה מוזרה? כאילו, זה כמו כזה תינוק שמתחיל ללכת ורואים אותו נופל מלא פעמים, ככה נראה שוק בערך. זה מאוד קשה לדעת מתי באמת הוא יצליח לעמוד על הרגליים. כי אנחנו רואים פה תופעה שמצד אחד מלא מקומות מאמצים NFTs, נגיד עכשיו אינסטגרם, הודיעו שהם הולכים.
נכון, שמכניסים את זה.
אגב, זו תופעה ממש מעניינת, כל הנושא של אינסטגרם, זה... כי הם מדברים על זה שהם בעצם רוצים להציג NFTs בפלטפורמה.
שהם בעצם ייתנו לאנשים להציג את ה-NFT כן. שלה למחירה? כן.
גם, כאילו גם ליוצרים את האופציה להציג את ה-NFT שלהם, וגם לאנשים שאוספים, אז שהם יכולים להציג את האוסף שלהם.
ולתייג את היוצר, בעצם
להציג פה קרדיט. זה איתמר פיק, כן.
נכון.
כן, עכשיו... טוב, זה כבר נושא אחר, אבל לי באופן אישי זה גרם לחשוב אם זה באמת מעביר את הפואנטה. כי הרי כל הפואנטה של NFTs ושל ביזור וכל מה שקשור לזה, זה להעביר את הכוח לאנשים. עכשיו, נראה שהמהלך הזה הוא קצת כדי שאינסטגרם ייתנו איזושהי כמו סמכות על כל העולם הזה, אז זה לא לגמרי ברור לאן זה הולך. אז מצד אחד יש לנו את זה, מצד שני יש עכשיו פרויקטים, נגיד יש עכשיו פרויקט שנקרא גובלינים, שהוא פרויקט שאין לו כלום. אין לו שום משמעות, אין לו שום ערך, שום דבר.
שום ערך כלכלי.
לא, שום ערך
מאחוריו.
פרקטי בעולם.
וואלה.
כן, והוא... המסחר שם, כמה חישבנו שזה יצא? 20 מיליון דולר? או 200 מיליון דולר?
שמה מוכרים, מה מוכרים דולר. ומה קונים?
כן, היה מספר...
לא כלום, מוכר. תמונות של גובלינים שעושים רעש גובלין? מוזר. גובלין, החיה, היצור... אז עשו תמונות, ולא...
אני פשוט מדור אחר, אז מה זה גובלין?
זה, אתה יודע, זה כמו ז'אנר גרמלינים כאלה.
אוקיי. קצת, כן, כאילו יצורים מוזרים כאלה, ומוכרים אותם בסכומים הזויים, ואף אחד לא יודע מי עומד מאחורי הפרויקט, ומה שהם רשמו בטייטל...
שמה זה סכומים הזויים? בכמה קונים גובלין כזה?
כרגע בסביבות ה-5.6 איתריום, להכפיל ב-1900 דולר לאחד.
אז תכפיל את זה, תכפיל את זה.
אנחנו מדברים פה על 7,000 ומשהו דולר.
על מה? על גרמלין אחד כזה?
על גובלין אחד.
גובלין אחד.
לא, יותר. מה, אם אנחנו כפול 2,000?
פחות או יותר, קצת פחות מ-2,000.
זה באזור ה-12,000 דולר, משהו
כן,
כזה.
כן, כן.
בקיצור, זו תקופה שהיא כאילו מוזרה לחלוטין, נכון?
ממש.
כאילו צריך, זה... מי שמאמין כמוך שזה טכנולוגיה חדשה, וזה לא הכל מוכרים, קונים, אז הוא חושב שזו תקופה טובה, כי הרבה גרבג' יצא, והרבה בועה תתפוצץ.
זהו, זה גם מה שאני חשבתי, אבל הנה, גרבג' נכנס. כאילו, אז אני לא יודעת מה לחשוב.
אבל זה גרבג' שנמכר. זאת אומרת, כנראה יש לו איזשהו...
לא, אבל לראות שזה עדיין גרבג'.
כן, אבל אתה יודע, בסוף כוחות שוק זה כוחות שוק, בין אם אתה מוכר קוטג' או מוכר איתריום או מוכר גובלין. אם יש לזה ביקוש, כנראה שיש לזה מה...
טוב, אז הגובלין החליף את הקופים, נכון? נגיד את זה ככה?
לא, הוא לא החליף, הוא ממש לא החליף.
הקופים עדיין...
הקופים עדיין מככבים. באמת שאחת התיאוריות ללמה הפרויקט של הגובלינים הצליח, כי אף אחד לא יודע מי עומד מאחוריו, זה הפרויקט הכי מוזר שראיתי. אחת התיאוריות זה שהיוצרים זה היוצרים של הקופים. אז זה מה שקרה, כביכול זה מה שגרם לזה.
זה הקופים בהנהלה חדשה.
כן, הקופים בהנהלה חדשה עם הגובלינים, אני אבדוק אחרי זה מה זה גובלינים, איך זה נראה, קשה לי
לדמיין. נראה לך, נראה לך באופן.
זה הזוי, זה גם הם עושים קולות מוזרים כאלה.
מה, הגובלינים, אבל כאילו הם גיבורים של איזה קרטון או משהו?
אז זהו, אין מאחוריהם כלום, מלבד ציור דו-ממדי של גובלין ירוק.
אבל איך תדע, אבל איך תדע. לך תדע, אם הוא לא יהפוך, דווקא פה זה יכול לבוא הפוך, הביקוש בא מלמטה, אתה מייצר איזה דמות, פתאום מישהו, זה כמו פרזנטור של פרסום, פתאום מישהו, אה רגע, בוא נעשה אולי סדרה עם הגובלינים האלה, ואז מי שייצר אותם עושה אקזיט
מהסרטים. אז פה אנחנו מדברים על קולקציות מדהימות, כמו בורדייפ באמת, הקופים, שמתחילים פתאום לראות איזה סרטוני אנימציה, ומתחילים להיכנס למשחקים, ואנחנו רואים את ההתקדמות לשם. אני לא יודע להגיד לך אם ציור דו-ממדי של גובלין, שפרץ תוך שבועיים, יגיע לזה, בוא נקווה בשבילם.
טוב, מה עם טוויטר? הוא קונה את זה, אילון מאסק, או לא קונה את זה? אכל לנו את הראש.
בזמן שישבנו כאן וחיכינו, עברה שעה, ויצא עוד עדכון בנושא לעסקה של טוויטר, ואילון מאסק ועורכי הדין שלו שולחים מכתב איום להנהלת טוויטר, דרך טסלה, וטוענים שהוא יכול לבטל את העסקה בכל רגע נתון, אומרים, אנחנו רוצים עוד פרטים, הבדיקה לא הספיקה לנו, בדיקת הנאותות שהייתה אז.
מה התחושה שלך? אתה חושב שהוא עושה פה עוד סיבוב על כולם, כי הוא תמיד רוצה שידברו עליו, לא משנה טוב ורע, הוא באמת מאמין שכל פרסום הוא טוב, וככה הוא מקדם את כל המותגים האחרים שלו, את טסלה וכל האחרים, או שהוא באמת רוצה לקנות את טוויטר?
אז זהו, אז א', אנחנו רואים את טסלה, המניה שלה מרקיעה היום שחקים ואת טוויטר נופלת. בעצם אנחנו רואים שכל מילה של מאסק, ואנחנו כבר יודעים את זה, משפיעה על השוק, משפיעה על המניות, על החברות שבהן הוא מושקע, מאמין, לא מאמין. התחושה שלי, בעיקר שאילון מאסק כרגע משאיר את השוק במצב מאוד מבלבל. יש הרבה גורמים שתלויים בזה, בעסקה הזו, והרבה כסף שתלוי פה, ולראות את המניה של טוויטר ב-$38, זה לא הדבר האהוב עליי.
שהיא צונחת מאוד.
שהיא צונחת, עכשיו אנחנו מדברים על זה
שהמניה... והמניה של טסלה עולה מאוד.
עולה, עולה. ביום, יומיים האחרונים של המסחר. זאת אומרת,
אילון מאסק שלא מאמין בלפרסם בכסף, אלא מאמין בלפרסם בלעשות רעש ופרובוקציות ומניפולציות.
וזה עובד לו.
זה עובד לו.
עובד
לו. זה ממשיך לעבוד לו.
כוחות השוק, כמו שאנחנו אומרים. והנה, איתי הזכיר גם את הציוצים המוטרפים שלו בסופה, של... כן מגייס, לא מגייס, מפטר, לא מפטר.
הוא אמר בהתחלה שכל החברות שבשליטתו יפסיקו, בעקבות החורף שהולך להגיע להייטק ובכלל, יפסיקו את הגיוסים שלא לדבר על זה ש...
החורף, הכוונה לזה שהולך להגיע תקופה לא טובה.
המיתון העולמי, ואז פתאום, אתמול, אני לא זוכר אם אתה ראיתי, הוא אומר, לא, אנחנו נגייס מאות ואלפים אנשים חדשים. עכשיו, דיברנו על זה, איתמר ואני, זאת אומרת, אני לא מדבר, אני מאשר את הדעות שלי עם איתמר, כי אני לא מבין כלום, אני צריך שאיתמר יאשר לי. אבל זה נראה לי שיותר מדי כוח מרוכז אצל בן אדם, שבוא נגיד, אני לא בטוח שהוא לא צריך להיות קשור למיטה ולקבל מכות חשמל באיזה מקום, כי כל כך הרבה כסף זז, כל כסף נמחק, כסף נוצר, בעקבות כל מיני תירופי קוקאין בקולה, שהוא פתאום מחליט לצייץ. עכשיו
אבל,
זה...
אבל הוא מרוויח, נכון? הוא כל הזמן, זה עובד לו.
אילון מאסק מרוויח, ויותר מזה, העסקה שלו, שהוא, אנחנו לא יודעים אם הוא רוצה או לא רוצה, של טוויטר, כרגע במחיר הרבה יותר טוב ממה שהיה לו בהתחלה,
אז אתה חושב, אני לא יודע, אתה יודע, זה נשמע הגיוני, כי הבן אדם 15 צעדים לפני כולנו תמיד. נכון. יכול להיות שהוא עשה את כל האירוע הזה בשביל להוריד את מחיר המניה?
תשמע, יש פה או להוריד את מחיר המניה, או לצאת כבר מהעסקה הזו בצורה הכי נקייה שהוא יכול, אנחנו כבר לא נשארים פה עם אופציה שלישית, הוא לא רוצה להרים
את ה... מכמה ירדה ל-38 דולר?
58 אם אני לא טועה, 56.
זה הון.
זה כמות היסטרית של כסף שנעלמה.
מה את מעריכה לגבי שוק הקריפטו וה-NFT שבו את מבינה במיוחד? לאן את חושבת שזה הולך?
אני חושבת שאנחנו כרגע רואים איזשהו סוג של התהוות. כזאת, זה ייקח זמן, כמו כל שאר השווקים. יש עכשיו נפילה שכזה, כולם מנסים להבין מה הולך לקרות.
אבל זה הנפילה הכי גדולה והכי ארוכה, נכון?
נראה ככה, כן. זה
ממש כאילו... אני חושב שזה בא אחרי תקופה שהשווקים עלו ועלו ועלו ועלו, ואנחנו מדברים פה מ-2020 בערך, או לפחות תחילת 21, שכמעט ולא חווינו נפילות, בשום שוק. כאילו, שימו לב שדהרנו עם מחירים קדימה, וזה נקרא בשוק תיקון. חייב להיות תיקון, אם מניה עולה ככה, היא תרד טיפה.
אם היא עולה למעלה, היא צריכה לרדת.
או שהיא תרד אחרי זה.
אז מה את חושבת מיתר, שיהיה פה תיקון?
ברור, השאלה מתי. כי אין מה לעשות, תקשיבו, הטכנולוגיה של הקריפטו, דיברנו על זה כמה פעמים, זה לא משהו שהולך להיעלם מהעולם, זה רק הולך להתפתח.
בעיקר הטכנולוגיה של ה-NFT.
לא, בכללי, כל הטכנולוגיה של הווב 3 היא מרתקת. זה, כל הנושא הזה הוא פשוט מדהים. NFT זה רק דרך אחת לממש את זה. עכשיו, השאלה היא באמת לאיזה כיוון זה ילך, כי כרגע כל הנושא של הפרופיל פיקצ'ר, שזה התמונות פרופיל, כל הקופים וזה.
הקופים והחדשים, איך עוד פעם זה
נקרא? גובלינים. זה הזוי, זה באמת פרויקט הזוי. אין לי מושג איך הוא הצליח, לאף אחד אין מושג.
בואו לא ניתן פה יותר מדי במה לגובלינים.
כן, שזה עוד יצליחו.
אנחנו ניתן במה, כן.
אז אנחנו באמת רואים שכל העולם של הפרופייל פיקצ'רס מתחיל להיעלם, וזה נהיה כמה שיותר באמת דברים שימושיים, כמו שאמרנו, ואז הגיע גובלינים ששבר לי את כל התיאוריה. נראה איך הולך. אני בעצמי צופה כרגע.
מיתר, פיק, דודה מיתר, דודה של לילי, הבן של רן.
בת.
הבת של רן מברוק.
תודה רבה.
טוב, נראה מה יהיה בשבוע הבא.
טוב, אחרי תקופת הרצה, הבנו שהפינה של חדש בפלייליסט, או אתם חייבים בפלייליסט, לא אני ולא איתה יכולים לעשות את זה, כי אנחנו עם כל זה שאנחנו פה עם קעקועים ועם צמידים, ועם זה מחזיקים מעצמנו, כאילו זה, אנחנו פאקן בומרים, כאילו...
הדודאים.
הדודאים, בדיוק. הדודאים הזה. אז אמרנו, זה הזמן...
נחתים טלנט.
להעביר... להחתים טלנט, אז החתמנו את איתי דגני.
איתי דגני,
איתי דגני, לא, קפצתי איתי וזה.
זה איתי גלון פה.
זה איתי גלון וזה איתי דגני. ויאללה, שוט, תוביל את זה, ואני עכשיו הסיידקיק שלך.
אוקיי, אז נמצאת איתנו כאן ג'ני פנקין. המוכשרת והמדהימה.
שלום, איתי דגני.
ג'ני פנקין.
חייבים רק עוד קצת.
בטח, לגמרי.
אז נמצאת איתנו כאן ג'ני פנקין, שהיא אחת האומניות המוכשרות שאני מכיר, בטח ובטח באופן אישי. בחורה מקסימה ומדהימה, שעושה מוזיקה מקסימה ומדהימה.
תודה.
ואני רוצה... לא, באמת, יש לי הרבה מה להגיד על המוזיקה שלך, ואני יותר רוצה לשמוע ממך על התהליך היצירה שלך, שזה קטע, אנחנו ממש היינו פה למטה, בזמן שחיכינו.
בזמן שחיכיתם שיגיע התור שלכם.
בזמן שחיכינו שיגיע תורנו. וג'ני בדיוק חזרה מסשן כתיבה, ואנחנו מוצאים את עצמנו, יושבים על האופנוע של איתמר פיק, וכותבים ביחד את השירים של ג'ני.
כן, לא, זה... לא, אמרתי לו, אני חצי איתך, וחצי מחפשת חרוזים. חצי, כאילו, בכלל... לא, הוא אומר, יש עיכוב וזה, ואני, אוקיי, סבבה.
אז כאילו,
ממשיכה לכתוב.
אם יש כמה דקות, אז בואי נכתוב.
אם אתה בראש, זה כמו, לא אגיד כמו מדיטציה, אבל אם אתה בתוך, לא יודעת, נגיד...
אם את בתוך כתיבה.
בתוך משהו, כן, זה יכול להיות כתיבה, זה יכול להיות, תן לי רגע לסיים, למצוא לפחות חרוז המשפט הזה, כי אני שנייה צריכה לסיים. בראש שלי, אני לא יכולה להתקדם לדבר הבא, שאני לא אסיים. Okay. זה גם יש לי OCD, על אמת, לא כמו שסתם אומרים, אז זה גם, אבל לא משנה, זה פשוט
כן,
הייתי בתוך...
כן, עכשיו כולם אומרים שיש להם...
זהו, שיכול להזדהן. לא, לי יש OCD.
רגע,
סליחה, אל תלכו להזדהן. כאילו, תלכו.
לא, תלכו, תלכו, אבל...
זה כיף, אבל זה באמת, כאילו, זה אמיתי, ואני מתמודדת עם זה מגיל, לא יודעת, 8, כאילו.
וואלה,
רטלים
וכאלה.
כן, לא, איזה רטלים, OCD.
הבנתי.
שיש טקסים שמגרשים יש מין כזה שמסתכלים שמאל אצלי. אני מסתכלת שמאלה 5 פעמים. 5 זה המספר שלי. 1, 2.
5 זה המספר שלך?
5, כן.
זה מה? זה פעם ראשונה שמשבעים יש לו 5?
4 זה המספר ו5 משלים אותו. אז זה לא חשוב, לא חשוב.
זה לא,
לא חשוב, חשוב, חשוב.
כאילו, אין היגיון.
אנשים הם כאילו 7, 8, 9 זה... מיקי ברקוביץ, לא, לא. 9 משה סיני, mm-hmm. לא? נכון, משה סיני 9.
5 זה המספר.
7, סליחה, איזה פדיחה, אלוהים.
לא נורא, לא נורא.
זה לא בסדר.
תקראי על סרין וסה רמנוג'אן. מתמטיקאי הודי, יש לו תיאוריה מדהימה על אנשים ואירועים שהם מספרים, אבל זה שיעורי בית שלך.
אני אשמח, תזכיר לך את השם, כי אני לא אזכור.
אני אשלח לך בקבוצה תיאוריות מדהימות.
אשלח, אני לא בקבוצה.
הוא דימה אנשים כמספרים.
תכף תהיה בקבוצה, יש לנו קבוצה שאנחנו, אחרי שאנחנו מקליטים, אנחנו פותחים קבוצה שנקראת שתפו בכל הכוח, ואז אנחנו אוכלים לכולם את הראש, תשתפו סרטים.
אולי לא משנה. אני אחפש את הלבד, את המאמר.
תשתפו את הסרטים, תשתפו את הסרטון הקידום, תשתפו את הסרטון הקידום. עכשיו אני אובססיבי, אז אני כל 3 דקות...
לא, פעם שנייה שאתה אומר את זה, לא יכול להיות.
את תמצאי את עצמך, הופך את הקבוצה הזאת ל...
השתקת,
השתק תמיד.
זה לא עוזר השתק הזה, למי זה עוזר? למישהו זה עוזר השתק?
לא.
זה שטויות.
אי אפשר להשתק.
אבל כן, בכל מקרה, אז הוא בדיוק תפס אותי עכשיו שאני מחפשת חרוז למשהו, וזה צריך להיות במשמעות מאוד מסוימת, זה שיר על דימוי גוף, שאני שונא את הגוף שלי פשוט, אז אני מנסה לאהוב אותו. כן, אני מנסה לאהוב אותו, וזה כזה שיר על זה. ובדיוק באתי משם, אז אני כאילו, הוא מדבר ואני לא מקשיבה לו. אבל עכשיו אני מקשיבה.
יש.
זה מדהים שכולנו עוברים את אותו טיפול, על לאהוב את עצמך, לאהוב את הגוף שלך.
לקבל את המוות.
לקבל את המוות, להבין שזה חלק מהחיים.
כאב.
לחיות עם הפחדים שלך, עם הכאב שלך. זה כאילו, בסוף כולנו אותו דבר. זה לא יומן, באיזה שפה אתה מדבר, מאיפה אתה, פערי הגיל, זה לא משנה.
נכון, נכון, נכון.
אתה עושה על זה אימונים, אתה עושה על זה סדנאות, אתה הולך לטיפול, אתה לוקח פטריות. תקחי פטריות.
עכשיו הוא גם משדל אורחים לפטריות, אחלה.
לא, הוא חושב ש... זה מקסים שאתה...
מאז שאני התחלתי בגיל 54 לאכול פטריות.
למה רק בגיל 54 התחלת?
huge mistake.
ממש, חיים, פספסת.
אלדד היה...
אבל אני מתקן את זה
עכשיו. היה איש ציבור.
אבל תראי באיזה מהירות... עכשיו הסוף סוף אתה מתחיל ליהנות, אה?
באיזה מהירות אני מתקן את זה ומטיף לזה עכשיו.
אתה הבנג'מין בטן של הפודקאסט הזה.
ממש.
נו, אילי, אז... ספרי קצת על היצירה שלך. איזה יופי.
מה, כאילו, פיזית, טכנית, איך אני יוצרת, או מה...
מה סוג המוזיקה, מה את כותבת, מה את שרה, על מה את מנגנת, עם מי ואיפה, ואת יודעת.
וואי, לא, זה לא...
תקדמי את עצמך, כאילו שתהי סולדאוט והשירה נורא.
אנחנו יכולים לצמצם את זה קצת.
בוא נצמצם את זה רגע, בוא...
אני אעזור לך.
כן.
ג'ני הופיע לפני שבועיים או שלושה. בברבי, אני לא טועה, בברבי.
נכון.
והיה סופר כיף וסופר מגניב.
איזה כיף.
והחברים של ג'ני הם הכי מגניבים בעולם.
אתה החברים שלי.
אני מהחברים שלך?
כן.
זה כיף. יפה. אני רוצה להיות מהחברים של ג'ני.
אנחנו נהיה החברים של החברים של ג'ני.
והיו אורחים מאוד מגניבים, כמו טדי נגוסה.
נגוסה.
נגוסה, סליחה. ומיכל כהן.
הוא גדול, הוא גדול.
הוא מדהים. ומיכל
כהן,
שהוא בכלל...
בחור אתיופי, ילדד.
מי, טדי נגוסה?
כן.
את מכירה אותו?
אני מכיר את יום שישי שעה שלוש.
הוא מדהים והוא מוכשר. אולי אפילו נצליח להביא אותו לכאן מתישהו. אנחנו נדבר איתו. והמיכל כהן, שהוא כמובן האבא של כל התרבות הזאת. והייתה סוזומה, שהיא גם מדהימה והיא גם עובדת אלבום והיא גם תגיע לכאן. וכמובן כל שאר הנגנים המוכשרים שלך, אני לא זוכר לגמרי את שמם.
תום פוליגל תופים, אלון קרמלי על בס ומחשב. ג'ו מליקוב על חליל. חליל הקסם.
הוא מדהים, אגב, גם בתדר לפני...
מדהים, מדהים. עכשיו, גם לפני כמה ימים הופענו בתדר, גם באירוע של הארץ, וזה היה גם, איזה כיף, באמת שאני, כאילו, אנשים שאיתי כל הדרך, ברמה האנושית, רגע, עזבו מוזיקה וזה, שאני חושבת שהם הכי טובים, אבל זה עניין של טעם, אבל אנושית, אני חושבת שזה... איזה אנשים.
מדהים. והבגדים שלכם שיעל שאולסקי עצבה,
אז לא, זה רק הכינה לי ספציפית, תפרה לי כימונו.
כן, one of one.
One of one.
מדהים.
וזה אין עוד כאלה.
אז במסגרת ההתמכרות שלי, שאני מספר עליה כבר כמה שבועות,
ידעתי שזה יגיע.
על הקניות וינטג' שלי, אז קניתי כימונו של אדידס.
אתה חייב להביא לי אותו
לרופא. מה המידה שלך?
מה? זה לא מידה, מה מידה?
לא, זה מידה, זה הולך לפי מידות.
באמת?
לא, כימונו הוא פריסטייל.
תביא לי אקסל, תביא לי מדיום,
מה אקסל? את אקסל?
אני אוהבת גדול.
אז תקשיבי.
בגדים.
אני קניתי לארג', וכשזה מגיע לארץ, שזה עוד כמה ימים, זה שלך מתנה.
לא, לא מתנה, אבל אני אשמח להשאיל אותו.
מתנה, וכשתרצי להשאיל לי חזרה, חזרה, וזה שחור לבן, וזה וינטג'.
כל הכבוד, אני לא הסכמתי להשאיל אותה, אני לובש סמלה.
ביקשתי ממנו את זה, הוא לא...
כן, אני לובש סמלה כרגע. זה סמלה, זה לא חולצה, ואני גאה בסמלה הזאת. למה קמצן? תראה איזה יופי.
קמצן.
אני לא משאיל לך את הסמלה שלי.
אני רק מדמיין את הפלייליסט שיהיה במסיבה שלנו בתדר בעוד איזה זמן. ובא לי, לא יודע מה לעשות.
שג'ני תנגן שם, אבל
אני
לא
יודע.
גם ג'ני תנגן שם.
בטח.
גם ג'ני.
תביאו גם את טדי.
עכשיו, אני רציתי לשאול אותך, את למדת בברקלי.
כן.
ואת מאוד מאוד מוכשרת באופן כללי.
תודה.
ואני אמשיך להגיד את זה כנראה עוד כמה פעמים גם.
תמשיך, זה לא, זה יוצא מהאוזן השנייה גם ככה. אז כן, תודה.
ואת חברה בהרכב שנקרא מסוק.
נכון.
ואת, המוזיקה שלך בעצם חלקה באנגלית, חלקה בעברית. נכון. גם שמעתי שיתופי פעולה נוספים שעשית עם סאנבנד ועוד הרכבים מגניבים. והפרויקט האחרון שהוצאת, שאני אשמח תכף שתספרי עליו קצת גם, זה הפרויקט הראשון שלך בעברית.
נכון.
מה בעצם גרם לך לעשות את הסוויץ' הזה?
מה, כאילו להפסיק לשיר באנגלית?
לא הפסקתי.
לא, אבל לא, חלילה.
לא, אבל לעבור מאנגלית לעברית.
פשוט, אוף, כל כך ארוך. אוקיי, אז בעצם, בקורונה, נפל עליי איזה משהו, אני חושבת שהרבה אנשים קיבלו את זה, פתאום הם הבינו ש, אוקיי, פה אנחנו גרים, פה זה הבית, אין מה לחשוב. עכשיו, אולי אני אטוס לחול, אולי לא, אולי אני אעשה טור, אולי לא, היה לנו, אמור להיות לנו טור עם מסוק, הוא התבטל ברגע האחרון. יש כל מיני דברים שהם כאילו, כאילו זה קצת מצחיק, כאילו אני גרה פה, אני מדברת פה בעברית, חושבת בעברית, חולמת בעברית, וכל מיני ריקושטים מחברים שאמרו, וואי, וואי, כשתעשי את זה בעברית, מה יהיה? וואי, וואי, כשתעשי את זה בעברית. ואני כל פעם, אבל למה הם אומרים, כאילו, אנגלית זה השפה הכי עגולה, הכי יפה, כאילו, אני שומעת מוזיקה באנגלית, אני אכתוב אותה באנגלית. ואז כאילו, ולאט לאט, פתאום בקורונה, שהיה זמן להיות לבד בבית, ולא לראות עולם, ולא לראות תקווה, פתאום אמרתי, תנסי מה אכפת לך, תנסי משהו אחד בעברית, בז'אנר הזה שאת כל כך אוהבת. ואולי, אולי הם יודעים מה הם מדברים, כי אולי באמת לא עשו כזה בעברית. באנגלית עשו כאלה מיליון כפרה.
חד משמעית לא עשו כזה בעברית. לא עשו כזה בעברית.
אז איזה כיף. אז יאללה, אז גם להגיד, לא יתפוס, נגיד, הקהל לא יצליח לאכול את זה. יכול להיות שהוא לא מצליח או לא יצליח, אבל
דווקא עושה רושם שאוכלים את זה בצורה מאוד חיובית, אני חייב להגיד.
רגע, הופעה בברבי, איך היא הייתה מחולקת? כמה היה אנגלית, כמה היה עברית?
לא, לא, זהו. אז הפרויקט הזה, שהוא תחת השם שלי, מה שאני אשאיר לכם, זה הכל עברית, כאילו זה אלבום שלם בעברית.
כל ההופעה בברבי בעצם הייתה עברית. כן. וואלה, ולא שרת שום דבר מהעבר של
השואה. לא, 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 כלום, זהו. אז עכשיו אני מנסה שנייה, תן להפריד את
ה... אז יאללה, קדימה.
יאללה, קדימה. אנחנו גם לא נגלה, אבל יש לך עוד כל מיני חומרים טובים שבדרך.
יש לי מלא דברים.
מלא.
איך אתה יודע?
אני יודע כי אנחנו מוצאים את האלבום של הפוקט.
נכון, יש כל מיני דברים. עוד מוזיקה באנגלית תצא, יש כל מיני דברים בדרך שאני לא יכולה להגיד עליהם, אבל הם ממש מרגשים גם באנגלית. ואני גם רואה, אפשר כאילו, זה לא סוף העולם. אפשר כאילו.
יאללה, ג'ני בעברית.
יאללה.
עכשיו זה ג'י בעברית. בוא נראה שאני שומעת טוב את הפלייבק.
תציגי את השיר, תציגי את הפרויקט.
השיר, הוא שם לי ריברב. השיר קוראים לו האגו של התודעה. אגב, הקשבתי לפודקאסט פעם, שמאוד מעניין שמדבר על, שקוראים לפודקאסט האגו של התודעה, ומאז זה גרם לי לחשוב הרבה על מיינדפולנס, ועל בכלל, טוב, זה השיר. אנחנו נשמע את השיר.
אז אנחנו נשמע את השיר, האגו של התודעה.
מתוך הפרויקט האחרון, האלבום הראשון שלי בעברית, זה מה שזה.
וזה זמין בכל מקום, חשוב להגיד.
וזה זמין בפלטפורמות. כל הפלטפורמות, חברים. מה שאתם אוהבים, מה שתרצו. אומרים שסיפוקים צריך לדחות, ואת הרגע גם צריך לחיות. ולא ברור לי מה עדיף ומה חשוב לי היום. תקועה בלופ כבר 4 ימים, לאהוב זה מתגבר ככל שמתנגדים, כמו פאזל 100,000 חלקים, איפה הסוף? ולא נראה לי שאני בפוקוס, השן נופלת ופי הדשן לא מגיעה, ומי אוחז בהגה של הפאקינג תודעה? אני לא בפוקוס, ולפעמים אני לא יודעת, אני כל כך רוצה לגעת, אם אתה יותר מדי אש תגע בוודאי. תמיד אומרים לי שהכל זמני, הגעתי לשלב שבו אני לומדת לקבל הכל, זאת אומרת כמעט הכל, כמעט. ולא נראה לי שאני בפוקוס, השן נופלת ופי הדשן לא מגיעה, ומי אוחז בהגה של הפאקינג תודעה? אני לא בפוקוס, ולפעמים אני לא יודעת, אני כל כך רוצה לגעת, תגע בוודאי, ולפעמים אני לא יודע, אני כל כך רוצה לגעת, אם אתה יותר מדי יש תגע בוודאי, יש תגע.
הרווחת את הקימונו.
איזה כיף זה.
האמת שכן, מאוד.
הרווחת את הקימונו.
הופעה תמורת קימונו.
לא, זה שווה, מה?
יש. תודה רבה.
איזה כיף שזה מוקלט גם, ואפשר לשמוע את זה תמיד, כל הזמן.
אומי גאד, אני מפחדת לשמוע את זה.
וואי, זה יצא מדהים.
כן, זה בסדר.
זה אנחנו מסיימים, אני שומע את זה.
וזה יצא מושלם, וזה הסוף, ותגובות, ומי שרוצה לעקוב אחרי ג'ני בכל הפלטפורמות.
הקבונה,
הקבונה, ולייקים, ולשתף אותה בכל הכוח, ותגובות לפרק הזה שלנו כרגיל.
תודה רבה.
לוואטסאפ שלי, 0523-436-409.
חבר'ה, הופעה שלי ב-26 ליוני, בקולי אלמה, כולכם באים, כניסה חינם, יהיה טירוף.
רוני, תודה, לילך, תודה, איתי, תודה, ג'ני, תודה, אילי, תודה.
אילי.
ולכולכם, יאללה, מה המצב?
תודה רבה.